טוב, בואו נתחיל. אנחנו התחלנו לעסוק בסוגיית האוקימתות, כשבפעם הקודמת דיברתי על על זאת אומרת הצגנו שלוש סוגיות שדרכן הדגמתי את עניין האוקימתות. סוגיה אחת זה העבד הכפות והישן, הסוגיה השנייה זה היום טוב שאחר השבת, עם ביצה שנולדה ביום טוב. והסוגיה השלישית זה חמץ שחרכו אותו לפני פסח ואוכלים אותו, לפני זמן האיסור, ואוכלים אותו אחרי זמן האיסור. הטענה באופן כללי הייתה שכאשר אנחנו עושים מוקימתא, בדרך כלל מה שהדבר הזה צריך, תמיד אולי אפילו, מה שהדבר הזה צריך לעשות זה לסלק בעיה צדדית. זאת אומרת, הניסוח של המשנה או של המימרא, מה שאנחנו עושים באוקימתא, אמור להיות ניסוח מדויק. אם כתוב יום טוב, זה כל יום טוב, לא רק יום טוב שאחר השבת. אם זה עבד, אז זה כל עבד, לא רק עבד כפות וישן. אז למה צריך עבד כפות וישן, או יום טוב שאחר השבת, או משהו כזה? כיוון שאת ההדגמה שדרכה רצינו להראות את העיקרון הכללי, לא עובדת בגלל זה בעיה צדדית שנוגעת אליה. אז את זה אנחנו פותרים עם שאלת האוקימתא. ראינו למשל לגבי העבד, הטענה שלי הייתה זה שמה מה שרבא רצה לומר זה שעבד הוא כחצרה של אדוניתו, כן, של גבירתו. זהו, זה נכון לכל עבד, לא אם הוא כפות ישן וכל, כל עבד. אלא מה, דרכה של הגמרא להציג עקרונות כלליים דרך דוגמאות, מקרים פרטיים, מה שנקרא שיטה קזואיסטית, קייזין, דרך קייזין, דרך, ולא עקרונות, לא אומרים עבד הוא חצרו של אדונו, לא אומרים אם שמים לו משהו ביד אז אדונו קנה. כשכמובן מה שבעצם הדבר הזה אומר זה שהעבד הוא חצר של אדונו, הוא קנה מדין קניין חצר. אבל דרכה של הגמרא, ועל זה אני עוד אדבר בהמשך, אבל דרכה של הגמרא, זאת ההנחה פה, של המשנה בעצם יותר משהו של הגמרא, זה מצד אחד ברור לנו שתמיד כאשר המשנה באה לומר משהו, היא באה לומר רעיון כללי, ולא דין ספציפי במקרה מסוים, מצד אחד. מצד שני, היא תמיד מביאה, או כמעט תמיד, מביאה את הדין הכללי הזה דרך מקרה. והיא לא אומרת אותו עצמו. כן? כן, קשור קצת לתורה שבעל פה, אני אדבר על זאת בהמשך. אבל היא מביאה את זה תמיד דרך מקרה, ואנחנו מבינים, זאת הגישה הבסיסית, לא מתוך הסוגיה אנחנו מבינים. זה חלק מהמתודולוגיה הכללית. אנחנו מבינים שכאשר המשנה מביאה מקרה, בעצם כוונתה להדגים דרך המקרה הזה עיקרון כללי. אז אני קורא את המימרה של רבא, במקרה הזה זה מימרה אמוראית, אבל זה אותו רעיון, שהוא מדבר בעצם על זה שהעבד קונה את הגט עבור גבירתו, ברור לנו שלא מדברים פה בכלל על גט ולא על שום דבר. מדובר על היחס בין עבד לבין אדונו, או אדוניתו. ומה שהגמרא רוצה לומר זה שהעבד הוא חצר של אדונו. היא אומרת את זה דרך מקרה, היא אומרת, איך להגיד שהוא חסר? הוא קונה, אם שמים לו ביד, אז הוא קונה, מדין קניין חצר. אבל אנחנו לא באנו לספר לך סיפורים בהלכות קניין חצר. יש סוגיות שעוסקות בקניין חצר. אנחנו באים להגיד לך משהו על עבד, מה היחס בין העבד לבין אדונו? הוא חצר שלו. ההשלכה היא שהוא קונה בקניין חצר, אבל יכול להיות עוד השלכות, בל ייראה. שיהיה אצלו ביד חמץ, יכול להיות שאדונו יעבור בבל ייראה, כי בחצר שלו יש חמץ. לא קשור לקניינים. בסדר, זה סתם אני מעלה את האפשרות הזאת. אני רק אומר שברמה העקרונית, כשאנחנו קוראים את המימרה של רבא, רבא דיבר על כל עבד, אז זה אומר שמה שהוא רוצה לומר זה על כל עבד. לא על עבד כפות וישן. ואם ככה ברור שהוא לא מדבר על דיני קניין, כי קניין זה רק בעבד כפות וישן. הוא צריך חצר המשתמרת לדעת הבעלים וכו'. אז על מה הוא כן מדבר? כנראה הוא מדבר על, מה, על סטטוס של עבד, באופן כללי. לא משנה אם הוא כפות וישן או לא. אלא מה? שהדוגמה שבה הוא בחר, זה הדוגמה שאומרת שהעבד קונה. דרך זה הוא מבטא את הרעיון שהעבד הוא קניין, הוא חצר של אדונו. אבל זה שהעבד קונה מכניס אותנו לפלונטרים. כי בדיני קניין, לא נכון שכל עבד קונה. כי הוא חצר מהלכת, ולא משתמרת לדעת הבעלים. טוב, אז העבד כפות וישן, אל תבלבל את המוח. בסדר, נו, עזוב אותי עכשיו מהניג'וסים. אני אומר לך משהו על כל עבד. אתה אומר, טוב, המקרה הזה, אבל הוא... בסדר, אוקיי, אז הוא כפות וישן. כן, אבל החידוש של המימרה של רבא הוא לא חידוש על עבד כפות וישן, הוא לא מדבר על עבד כפות וישן, הוא לא חלם על עבד כפות וישן. זה לא מעניין בכלל. הוא מדבר על כל עבד. הדוגמה שהוא מביא, למשל, הנה, תחשבו שהייתי אומר לכם ככה, אתם יודעים שאפשר עם עבד לקנות, עבד יכול לקנות בקינן חצר עבור אדונו. ככה הייתי אומר לכם. אף אחד לא היה מניד אף אף, אם הייתי אומר דבר כזה, נכון? לא הייתי אומר, רגע, אבל העבד הוא חצר המהלכת. בסדר, לא, אז הוא כפות וישן, אני לא מדבר על זה עכשיו. אני אומר לך באופן כללי, עבד הוא חצר של אדונו. זה מה שאני רוצה להגיד לך, נכון? אז זה לא היה מעורר שום בעיה. אז תחשבו, אם קוראים את המאמרא של רבא מתוך נקודת המבט הזאת, אז האוקימתא לא מעוררת קושי בכלל, זה לא תירוץ. זה ברור. דיברתי על זה גם בהקשרים של ספרי מדע, כן, סיר זימנסקי. אז גם שם, אתה אומר את החוק המדעי הכללי, אבל הוא לא עובד אף פעם, אתה צריך לעשות אוקימתות כדי לראות אותו. בסדר, אוקיי, אז תעשה אוקימתות. אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אני אומר לך את העיקרון. העיקרון נכון תמיד. בסדר? זה בעצם המשמעות של אוקימתא, בעיניי זה הסבר חלק לגמרי. אין שום בעיה, כמובן, אם מקבלים את ההנחות. וההנחות הן שתיים. א', שהגמרא תמיד רוצה להגיד עיקרון כללי, וב', שהגמרא, למרות שהיא אומרת מקרה פרטי, אבל תמיד מאחורי זה היא רוצה להגיד עיקרון כללי, וב', שהיא חושבת שעדיף את העיקרון הכללי לבטא באמצעות מקרה פרטי. הקזואיזם. לדברים האלה, אני אתייחס בהמשך. אבל קודם כל אני רוצה, בהינתן שאנחנו מקבלים את שתי ההנחות האלה, אז תופעת האוקימתא היא פשוטה. עכשיו אני רוצה להראות השלכות. אז אצל רבא ראינו שזה באמת, התפיסה הזאת מסבירה היטב את האוקימתא. זאת אומרת, היא מנטרלת את הקשיים. כן, הקושי, מה פתאום כפות וישן, רבא לא הזכיר שום דבר מזה. כי הוא לא צריך להזכיר, זה ברור. בסוגיה של ביצה יש יתרון נוסף. בסוגיה של ביצה אני אראה לכם, שזה נותן לכם כלי להבין את הסוגיה גם, לא רק ליישב את האוקימתא. אלא כשאתם מבינים מה אמורה לעשות האוקימתא, פתאום אתם מבינים אחרת לגמרי את הסוגיה. וזה מה שאני רוצה להראות דרך הדוגמה של הסוגיה בביצה. אוקיי? וזה כלל שבדקתי אותו בעוד סוגיות, כשלמדנו פה ביצה אגב זה היה, התחלתי עם הסוגיה הזאת, ואחרי זה כל דף ודף שהגענו לאוקימתא, הראיתי לחבר'ה שכשאתה מסתכל על זה ככה, כל הסוגיה מתפענחת. אתה פתאום רואה שכל הסיפור הזה, כל קשיים נעלמים, הכל נהדר. אתה פשוט צריך להבין את ההנחות של הגמרא כאשר היא ניגשת לקרוא משנה או מאמרא מוראית. ברגע שמבינים את זה, זה אפלא ופלא ממש. וכל הדוגמאות שנתנו לי עד היום, נדמה לי שכולם עברו את המבחן. לא עברתי על כל השש לבדוק את כל האוקימתות, אבל כל הדוגמאות התגרו אותי בכל מיני דוגמאות, יש לי גם דברים כתובים על זה. זה תמיד עובד ממה שאני בדקתי. גם כשנדמה שלא. עונסים את זה עד שזה יעבוד. עד שיומר רוצה אני. טוב, בכל אופן, אז בואו נחזור לסוגיה. אז יש לנו את הביצה שנולדה, אני מזכיר שוב פעם. הביצה שנולדה ביום טוב, בעצם, מחלוקת בית שמאי ובתיאל, בתיאל אומרים לא תאכל, בית שמאי אומרים תאכל, כן? זה מקום שבו בתיאל מחמירים. יש כמה כאלה בתחילת ביצה. ללמדכם שאין מטרה להחמיר לכתחילה, גם אם בית שם היו מחמירים, כי זה יצא ככה, אבל לא שהם באו ועכשיו אומרים, אנחנו צריכים להחמיר, אוקיי, בוא נראה, מה השיטה הכי מחמירה? אנחנו הולכים ככה. זה לא עובד ככה. יש פוסקים שלפעמים נראה שזה מה שהם מחפשים. זה לא עובד ככה, בן אדם לא צריך ללכת בשביל להחמיר או בשביל להקל, בן אדם צריך להגיד מה נכון. אחרי זה יבואו החוקרים ויגידו האם הוא מחמיר או מקל. בסדר, יכול להיות שיש לו נטייה להחמיר, יכול להיות שיש לו נטייה להקל. אבל הבן אדם לא אמור לעשות את זה בתור שיקול הלכתי ישיר. אני רוצה להחמיר או אני מחמיר ולכן אני אפסוק כך. לא, תפסוק מה שאתה חושב. התפקידו של החוקר זה לראות האם אתה מחמיר, מקל, שמרן, מקורי. זה הכל אפיונים של החוקר שלך, לא שלך. אתה עצמך צריך לעשות מה שאתה חושב. רצוי אפילו שלא תהיה מודע לכל הדברים האלה. זה נותן לחוקר לכתוב את המאמרים שלו, גם הם צריכים פרנסה. אז זה לא יכול להיות שיקול שלך. טוב, בכל מקרה לענייננו, אז נחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. בית הלל אומרים לא תאכל, אנחנו מדברים בשיטת בית הלל, כן? למה לא תאכל? זה שם כל מיני דיונים, מוקצה כזה, היא עומדת לאכילה, עומדת לגדל ביצים, יש כל מיני אפשרויות בגמרא. בסופו של דבר הגמרא מגיעה למסקנה שמדובר בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, והביצה נולדה ביום טוב, וכיוון שכך יש בעיה של הכנה. למה? אין בעיה של הכנה ביום טוב רגיל. חייבים להגיד שמדובר ביום טוב שאחר השבת. שאז מה? ההנחה היא שביצה תמיד מתרקמת או גומרת להתרקם יום לפני שהיא נולדת, לפני שהיא מוטלת. אוקיי? עכשיו, אם אני לקחתי את הביצה שנולדה ביום טוב, אם היא נולדה ביום טוב, זה אומר שהיא התרקמה יום קודם. עכשיו, אם יום טוב חל ביום ראשון, אז יום קודם היה שבת. אז היא התרקמה בשבת, ולכן בעצם יש פה בעיית הכנה, כי שבת הכינה ליום טוב. ולכן אסור לאכול את זה. ושוב פעם זאת כמובן הוקימתה. כי במשנה לא מוזכר שזה יום טוב שחר השבת. ביצה שנולדה ביום טוב. אם המשנה מדברת על יום טוב שחר השבת, למה היא לא כותבת את זה? ביצה שנולדה ביום טוב אחר השבת. תאכל או לא תאכל? לא, ביצה שנולדה ביום טוב. למה? אחרי זה הגמרא עושה הוקימתה, זה יום טוב שחר השבת. כן, אותה שאלה, שאלת הוקימתות הרגילה. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אני רוצה לטעון שביום טוב שחר השבת, שביום טוב... לא, 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 טענה היא לא. יכולה להיות גם הכנה בידי שמיים, או הכנה ממילא. הגמרא, זה הגמרא דנה שמה בזה. אבל זה צריך לעבור איזושהי הכנה. אז הטענה, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אם המשנה מדברת על יום טוב סתם, ולא יום טוב שחר השבת, אז כוונתה לדבר על כל יום טוב. בדיוק כמו שאמרתי ברבה. כוונתה לדבר על כל יום טוב. וביצה שנולדת בכל יום טוב, אסור לאכול אותה. למה? עוד פעם, אנחנו לא מדברים על ביצה, ביצה זו דוגמה. נכון? רוצים להגיד עיקרון כללי, ומשתמשים בדוגמה. מה הדוגמה אומרת? כיוון שהביצה לא הוכנה, אסור לאכול אותה, אבל לא מדבר על ביצה. אלא אוכל שלא הוכן, אסור, או הוכן בשבת, אסור לאכול אותו ביום טוב. יש דין כללי שאוכל שאוכלים ביום טוב צריך לעבור הכנה. זה בעצם הדין. אבל לא אומרים דין כללי במשנה, נכון? אומרים זה דרך דוגמה. מה הדוגמה? אז בוא ניקח ביצה שנולדה ביום טוב. רגע, אבל ביצה שנולדה ביום טוב עברה הכנה, מה הבעיה? נגיד יום טוב הוא ביום רביעי. אז היא עברה הכנה, ביום שלישי היא התרקמה, והכל בסדר. לא, לא, זה יום טוב שחר השבת. אז לא תבלבל אותי עכשיו עם צדדים. זה יום טוב שחר השבת, בסדר. אבל שימו לב, כשאני מעמיד את היום טוב אחר השבת, את מה זה בא לעשות? זה בא להראות למה הביצה הזאת שנולדה ביום טוב לא עברה הכנה. החידוש הוא לא ביום טוב שחר השבת, החידוש הוא בכל יום טוב שהאוכל שאתה אוכל בו צריך לעבור הכנה. וזה נכון לכל יום טוב.
טוב, מה זה צריך לעבור
הכנה? לא, זה שאלה אחרת, מה נקרא הכנה? סוגיות מורכבות, אל תכניס אותי לשם עכשיו, כל תחילת פרק ראשון של ביצה. זה בדיוק על העניין הזה, הכנה בידי שמיים, הכנה בידי אדם, לא, אני אכנס לעניין הזה עכשיו. זה היה מוכן להכנה עוד קודם, ואז בישלו, אם זה לא מוכן להכנה, אז באמת אם אתה משל ביום טוב, יכול שכן תהיה בעיה, אם זה לא היה אוכל, אי אפשר היה לאכול את זה עוד קודם. אבל בסדר, זה דיון אחר, אני לא אכנס עכשיו לסוגיית הכנה. בכל מקרה, לענייננו, הטענה היא שבעצם המטרה של המשנה, או המסר, החידוש של המשנה, זה שאסור לאכול ביום טוב אוכל שלא הוכן. זה הכל, זה מה שהמשנה אומר. עכשיו, יכול להיות אוכל שלא צריך הכנה מבעוד יום, ואז לא צריך להעמיד ביום טוב שחר השבת. הביום טוב רגיל, אם הוא לא עבר הכנה, אסור לאכול אותו. המשנה בחרה בדוגמה של ביצה, כי זה כנראה הייתה הדוגמה הרווחת. ביצה שנולדה ביום טוב. כן, אבל בביצה זה לא עובד, כי היא עברה הכנה יום קודם, ואם יום קודם הוא יום חול, אז מה הבעיה? בסדר, אז יום טוב שחר השבת. אני מדבר על ביצה שלא הוכנה. אז זאת, אם הביצה לא הוכנה, אסור לאכול אותה ביום טוב. איך יכול להיות שהיא לא הוכנה? למשל, אם יום טוב הוא ביום ראשון. אבל זה סתם, זה דוגמה. זה כמו אצל רבה. אני רוצה להגיד לך שהעבד הוא חצר של אדונו. אבל אז אני אומר לך, זה דרך הדוגמה של קונה. רגע, אבל הוא קונה, אני לא יכול להיות, הוא צריך להיות קשור. קשור. בסדר, זה עבד קשור. אבל החידוש שאותו רוצים להגיד, הוא לא מדבר על המקרה שאותו מסמן את האוקימתא. החידוש הוא חידוש כללי, שנכון על כל המקרים. האוקימתא תמיד מטפלת בבעיה צדדית שנוגעת להדגמה, לא לעיקרון המודגם. בהדגמה עצמה תמיד יש בעיה בדיני קניין. נגיד, אני רוצה להגיד לך שעבד הוא חצר של אדונו, יש לי בעיה בדיני קניין, לא בדיני עבד. טוב, בדיני קניין, אז העבד הוא כפות. כי אני עוסק בדיני עבד, לא בדיני קניין. אז מבחינת דיני קניין מטרידים אותך, עבד כפות. אני עכשיו מדבר איתך, אוכל שהוכן, אוכל שנאכל ביום טוב צריך להיות מוכן. אם הוא לא מוכן, אסור לאכול אותו ביום טוב. זה העיקרון הכללי, זה דין מדיני יום טוב. אני כן, אבל ספציפית לגבי ביצה, היא מוכנה היום קודם, אז מה אתה רוצה? בסדר, אז יום טוב שחר השבת. זה מדיני ביצה, לא מדיני הכנה. בסדר, זה לא מעניין. יכול להיות גם אוכל ביום טוב שביום רביעי, שיהיה אסור לאכול אותו, כי הוא לא עבר הכנה. רק בביצה זה לא קורה, כי בביצה היא כן עוברת הכנה יום קודם. זה הכל. נגיד, למשל, אם ביצה הייתה מתרקמת באותו יום, נגיד שזה לא היה קורה יום קודם, אלא באותו יום. נגיד שהפיזיולוגיה הייתה כזאת. אז לא, להפך, אז הייתה בעיה גם ביום טוב של יום רביעי. כי הביצה לא עברה הכנה. היא צריכה לעבור הכנה יום קודם. כן. זה השאלה מה היחס בין נולד לבין דין הכנה. זה דומה. פשטות הכנה זה דאורייתא ונולד הוא דרבנן, אבל כן, זה דומה. אז לכן הדין הזה נכון גם ביום טוב שחל ביום רביעי. זה לא הנקודה. אבל נכון שהדוגמה של ביצה ספציפית מצריכה אותנו להעמיד ביום טוב שחר השבת. בסדר, אז אני אעמיד ביום טוב שחר השבת. או במינים אחרות אני אגיד לכם ככה, ביצה שלא הוכנה לא תאכל ביום טוב. כל יום טוב, ביום רביעי, חמישי, שישי. רק בדרך כלל ביום טוב הביצה כן מוכנה. בסדר, אז הדוגמה שאתה רוצה שהיא לא מוכנה, אם יום טוב הוא ביום ראשון, בשבת זה לא הוכן. אבל בעצם מה שרוצים להגיד לך, זה לא שביצה שנולדת ביום טוב של יום ראשון, אלא ביצה שנולדת ביום טוב, באופן שהיא לא עברה הכנה, לא תאכל. שואל, מתי היא לא עברה הכנה? למשל, כשהביצה היא ביום ראשון. או במקרה ביצה שמיירה להיות מוכנה, והיא מוכנה באותו יום שהיא נולדה. לא יודע, יש פה איזה תרנגולת שיש לה, היא מכינה את הביצים, היא שף מומחה. היא מכינה את הביצים בשניות, בסדר? אז התרנגולת הזאת גם יום רביעי זה יעשו. או ביצים כאלה שמתרקמות 3 ימים, לא יום אחד. אז גם בביצה שנולדה ביום רביעי אסור לאכול אותה, כי היא הוכנה בשבת שלפני 4 ימים, 3 ימים. זה לא מעניין אם זה יום ראשון או לא יום ראשון, כי זה לא נוגע לחידוש עצמו שאותו רוצים להשמיע. זה רק היחידים צריך כדי שנראה את החידוש. כן, כדי, הדגמתי את זה קודם, שנייה אחת, הדגמתי את זה קודם, בשיעור הקודם אמרתי שהאוקימתא בעצם זה יצירת מצב מעבדה. כן, מצב בעולם שלנו, שבעצם הוא תמיד מורכב, ואף פעם לא רואים את הרעיון בתהרתו, אבל אם אני מסדר את המעבדה עם מיסוכים ונקים מהאוויר ווואקום וטמפרטורה אפס או כמעט אפס כמה שאפשר וכולי, אני יכול לדמות את המקרה האפלטוני, את העולם המופשט שבו החוק הזה באמת נראה אותו, נצפה בו מעשית. אז מצב המעבדה זה בדיוק מה שאנחנו עושים באוקימתא. האוקימתא מנסה לייצר לי עבד כזה שהוא לא הולך והוא לא זה, והוא... בסדר, עבד היפותטי כזה שהוא יכול לקנות בקניין חצר. בעולם האפלטוני עבד, כל עבד קונה בקניין חצר. בעולם המעשי יש בעיות שמפריעות, כי צריך קניין שמשתמר לחצר, לרצונו של האדון, לדעתו של האדון, בסדר, אז הוא כפות וישן. אבל זה בסך הכל לייצר את המעבדה. זה כמו שבמעבדה אני מרוקן את המבחנה מאוויר כדי שיהיה וקום, אני מוריד את הטמפרטורה לאפס, ואני אומר, החוק הזה נכון עבור החומר הזה. מה פתאום? והעיק הטמפרטורה, והעיק... לא, לא, מדובר שרוקנתי מטמפרטורה ואין אוויר ואין שום דבר והכל בסדר. זה הוקימתא. המעבדה זה בסך הכל לעשות הוקימתא. זה מה שעושה מעבדה. אוקיי? וזה מה שאנחנו עושים בהוקימתא. אבל המטרה של הניסוי במדע, והמטרה של ההוקימתא בגמרא, היא אותה מטרה. המטרה היא לא לבדוק את המקרה המעבדתי. המעבדה היא רק מקרה שמנסה לעזור לי להבחן את החוק הכללי. והחוק הכללי הזה נכון תמיד. רק במקומות שהם לא מעבדה, יתערבו שם עוד עקרונות שיפריעו לחוק הזה להופיע. זה הכל. לכן אני צריך לייצר מעבדה. אבל אחרי שיצרתי את המעבדה, הלקח הוא לקח כללי, לא רק למקרה המעבדה. יש פה איזשהו חוק כללי, כמו החוק הראשון של ניוטון וכל מה שפה דוגמאות שהבאתי.
איזה חוק כללי שאתה אומרת,
איזה דוגמה צריכה להחזיק מים, מה זאת אומרת? אתה אומר לי שהוא קונה, אם לא יכול להיות עבד שקונה, אז אל תביא לי את הדוגמה הזאת, תביא דוגמה שכן עובדת. ואחר כן, יש עבד שקונה, עם הרגליים שלו קשורות והוא ישן.
כן,
אבל
גם
מה
שאני מבין, יש את החוק הכללי.
כי היא רוצה להבין, אתה הדגמת את החוק הכללי דרך דוגמה. האם הדוגמה הזאת אף פעם לא יכולה לעבוד, אז זאת לא דוגמה טובה. אתה אומר, לא, אם הוא כפות וישן זה כן עובד, או אם היום טוב שהוא אחר השבת זה כן עובד. אבל עוד פעם, זה לא שאני בא לספר לך משהו על הסיטואציה המסוימת הזאת. כמו שניסוי במעבדה לא בא לבדוק מה קורה בטמפרטורה אפס כשאין אוויר. הוא בא לבדוק מה קורה בעולם האמיתי שלנו. רק הדרך לעשות את זה, לנטרל את כל הדברים שממסכים, לראות רק את המקרה המסוים שבו אנחנו רוצים לעסוק, זה לנקות את הדברים האחרים ולנסות ולייצר מצב שהוא מאוד מלאכותי. שהוא לא הדבר האמיתי, אבל המטרה היא להבין את החוק הכללי שנכון לכל המצבים האמיתיים גם. וזה בדיוק מה שקורה באוקימתא. זאת אומרת, נגיד שאם לא הייתי מצליח לעשות אוקימתא ואי אפשר היה, עבד לא קונה בשום מקרה. אז לא היו מדגים? לא, אז לא היו מדגים דרך עבד. זה לכן שואלים, הרי העבד לא קונה. אחרת לא היה צריך לשאול. מה הגמרא שואלת? היא אומרת, אם לא יהיה חיתימצא מעשית, אל תדגים לי את זה דרך הדוגמה הזאת, תן לי דוגמה אחרת. זה סתם מבלבל אותי. אני אומר, אבל אם יש איזשהו חיתימצא, גם אם הוא רחוק, בסדר, לא נורא.
יש לך מעשית לאמירה של רבא שם, אם זה לא בדין
הקניין? ברור, כמו שאמרתי. למשל, בא לי רעב. אם העבד מחזיק חמץ ביד, אז האדון שלו יעבור בבא לי רעב. למשל, למה? כי העבד הוא חצר של אדונו. רב הבא להשמיע משהו אחר שלא קשור לדיני קניין. דיני קניין הם דוגמה, שדרכה הוא אומר את הרעיון הכללי. כן, בדיוק. זה גישה קזואיסטית, מה שנקרא במשפט, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. בסדר? אוקיי, אז בואו נראה עכשיו הלאה, תראו איך הגמרא עצמה מתפענחת בהתאם לעניין הזה. תראו את רש"י. עוד רגע. יפה. תראו את רש"י בקטע המושחר. ואין יום טוב מכין לשבת. מסביר רש"י, ויום טוב נמי קרוי שבת. ובה היה סעודתו הזמנה, והזמנתה בחול. אבל סעודת חול לא חשיבה, דלא שייכה בהזמנה. ילקח באחד בשבת באלמה, ליתלן למייסר ביצה שנולדה בי, משום דאיתחן בידי שמיים. דסעודת חול לא עצרך רחמנה זימון מבעוד יום, דלא שייך במוקצה. קודם כל הגמרא אומרת, כמו ששבת לא מכינה ליום טוב, גם יום טוב לא מכין לשבת. זאת אומרת, אם יום טוב חל ביום שישי, וביצה נולדת בשבת, אסור לאכול אותה, כי הוכנה ביום טוב של, של היום הקודם. כן, זה סימטרי. זאת אומרת, לא משנה מי הראשון ומי השני, יום טוב נמי קרוי שבת. לכן רש"י מתחיל, יום טוב נמי קרוי שבת, הכוונה, בכל מקרה אסור לאכול את הביצה, בין אם זה יום טוב שחר השבת, בין אם זה שבת שחר היום טוב. זאת אומרת, בין אם יום טוב ביום ראשון, בין אם יום טוב ביום שישי. בסדר? ובה היה סעודתו הזמנה. מה זאת אומרת? סעודה של יום קדוש, או שבת או יום טוב, דורשת הזמנה, הכנה, כן, הזמנה זה הכנה, דורשת הכנה. והזמנתה בחול. זאת אומרת, ההכנה צריכה להיות דווקא ביום חול. זאת אומרת, אם ההכנה לסעודת יום טוב נעשית בשבת, או סעודת שבת נעשית ביום טוב, לא טוב, זה לא נקרא הכנה. זה לא הוכן, אוקיי? כי הכנה ביום קדוש לא נקראת הכנה. אבל סעודת חול, עכשיו לרש"י קשה, יש פה איזה סאבטקסט. לרש"י קשה, למה? כי הרי לפי זה מה יוצא? שאם אני אוכל ביצה שנולדה ביום ראשון, גם כן אסור לי לאכול אותה, הרי היא הוכנה בשבת. מה זה משנה אם יום ראשון הזה הוא יום טוב? אם יום חול רגיל, הרי היא הוכנה בשבת. אז אומר, לא. סעודת חול לא חשיבה, ולא שייכה בהזמנה. הלקח באחד בשבת באלמה, ליתלן למייסר ביצה שנולדה בי, משום דאיתחן בידי שמיים. מה הוא אומר? ביום ראשון רגיל, שלא, בלי יום טוב, יום ראשון רגיל, לכאורה היה מקום לאסור את הביצה. כיוון שהיא הוכנה בשבת, יום קודם, ואסור, ביצה שמוכנת בשבת היא לא מוכנה. כן, היא לא מוכנה, אבל מה אכפת לי? ביום ראשון אין דין לאכול דבר מוכן. סעודת יום חול לא חשיבה, ולא באה היא הכנה, היא לא צריכה הכנה. אז מה אכפת לי שזה הוכן בשבת? אוקיי? ולכן הוא אומר, סעודת חול לא צריך רחמנה זימון מבעוד יום, זה לא שייך במוקצה. רש"י פה קושר את הכנה למוקצה, זה קשור קצת לשאלה על נולד. בכל מקרה, השאלה אם זה רק אינדיקציה או זאת השוואה ממש, אבל זה, לא ניכנס לזה כך. בכל מקרה, זאת הטענה שלו. מה בעצם רש"י אומר פה? יש את מה שאני אמרתי קודם. חזר ברוח קודשו, מה שאני אגיד. והוא אמר שבעצם הבעיה היא שאתה ביום טוב אוכל אוכל שלא הוכן. אם זה הוכן בשבת, זה לא נקרא הכנה. אז אתה אוכל אוכל שלא הוכן, והבעיה היא שאסור לאכול אוכל שלא הוכן. אוקיי? זה רש"י. תראו את הרשב"א. הרשב"א אומר, ותמה אני על לשון זה, בסעודת שבת באה היא הזמנה מבעוד יום, ובכל. זה רש"י, הוא מביא את רש"י, כן? הוא מתמה עליו. אם כן, אף שבת אינה מכינה לעצמה. ועל השבת ויום טוב גריידה, מדינה ביצה שריה. מה קורה בביצה שנולדת בשבת או ביום טוב רגיל? לא צמודים אחד לשני. אז מן הדין זה מותר, נכון? וביום טוב שאחר השבת, אילב דמאתמול גמרה לה, אפינה משריה. אז נגיד שהיה יום טוב שאחר השבת, אבל הפיזיולוגיה הייתה מהירה יותר. אז ביצה שנולדה ביום טוב, היא הוכנה גם ביום טוב עצמו. זה לא לוקח יממה, זה לוקח פחות. נגיד לצורך הדיון. אז זה היה מותר, איך אני יודע? כי הרי הגמרה עצמה, בשביל להסביר לי למה זה אסור, נזקקה לומר שמאתמול גמרה לה. זאת אומרת, אילו זה לא היה ככה, אז לא היה אכפת, יכולתי לאכול את הביצה. מה זה אומר בעצם? שאילבדם אתמול גמרה לה אפי שריה, נכון? זאת אומרת, אם היא הייתה מוכנה מהיום, אז היא הייתה בסדר. עכשיו, אם הכנה ביום קדוש היא לא הכנה, אז גם אם היא מוכנה באותו יום אסור לאכול אותה. סוף סוף זה לא הוכן, צריך להיות מוכן ביום חול, נכון? ובאין הנכנה ביום חול. זה לא עבר הכנה ביום חול. אז למה הגמרא נזקקת להגיד שמדובר ביום טוב שחר השבת, והביצה לוקח לה 24 שעות להיות מוכנה? למה צריך את החלק השני? בחלק הראשון גם בסדר, לפי רש"י. גם אם הייתי אומר, זה סתם, זה יום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת, בלי שום מוקימתא. אלא מה? בלי ההנחה של הביצה לוקח 24 שעות להיות מוכנה. היא מוכנה תוך שעה. היא נולדה ושעה קודם הייתה מוכנה. בהגמרא משמע שזה מותר. למה הגמרא נזקקת להגיד שצריך 24 שעות? כי בלי זה היה מותר. לפי רש"י זה לא מותר. הרי זה הוכן ביום קדוש. הכנה ביום קדוש היא לא יום. אז אתה אוכל פה משהו שלא עבר הכנה. אם תאכל את הביצה הזאת ביום טוב, היא הוכנה שעה קודם. אז היא לא עברה הכנה. כי הכנה ביום קדוש היא לא הכנה. אז למה צריך את זה שמאתמול גמרה לה? וזה עוד מכניס אותנו לוקימתות וכל מיני דברים כאלה. טוב, יכול להיות זאת האמת שמאתמול גמרה לה. המציאות היא, זו המציאות הפיזיולוגית, זה לא שחזל החליטו שמאתמול גמרה לה כדי שיהיה להם מוקימתה. כן, הם הבינו שזה באמת מה שקורה. אבל למה צריך את זה? תמיד אתה ביום רגיל, אז אל תיכנס בכלל לכל הפיזיולוגיות האלה. אז הוא אומר, אלא אחי פירושו. כן, ובערוב אין אמרינן, תחילת היום קונה עירוב, שבת מכינה לעצמה. וחוץ מזה יש גמרא נגד רש"י. הגמרא עצמה אומרת ששבת מכינה לעצמה. שבת, לא צריך שהאוכל לשבת יהיה מוכן מאתמול. שבת מכינה לעצמה. טוב, אז אנחנו חוזרים. אז הוא לא מקבל את התירוץ של, את ההסבר של רש"י על הגמרא. מה הבעיה בהכנה? אז מה הוא מציע? אמרה, כן, בכל זאת אמרה משהו. וביום ראשון רגיל הרי מותר לאכול את הביצה. איך הוא מסביר את זה? אז הוא אומר ככה, אלא אחי פירושו. סעודת יום טוב ושבת. חשיבה. למהווה להו הזמנה. זה הוא מקבל את רש"י. רק סעודה של יום טוב או שבת היא סעודה חשובה. זאת אומרת, היא דורשת הכנה, אוקיי? או לא דורשת הכנה, סליחה. אלא הכנה לקראת, לפי רש"י, זה היא חשובה ולכן היא דורשת הכנה. לפי הרשב"א היא חשובה ולכן ההכנה לקראתה נקראת הכנה. ואז מה אם היא נקראת הכנה? וילקח כל שתהה להן הזמנה, אינו בדין שיזמין שבת ליום טוב, ולא יום טוב לשבת. אבל הם מכינים לעצמן, מה הוא אומר? אם יש יום טוב שחר השבת, הביצה נולדת ביום טוב, והיא הוכנה בשבת שלפני, הבעיה היא לא שאני אוכל היום, זאת אומרת, למה צריך שהיום יהיה יום טוב? בגלל שביום טוב צריך לאכול דבר מוכן, ואם אכלת דבר לא מוכן עברת איסור? לא, לא בגלל זה. הוא אומר, למה צריך שהיום יהיה יום טוב? כי רק סעודה של יום טוב היא חשובה, ואז מה? ואז יוצא שהביצה שהוכנה בשבת קודם, הוכנה, כי סעודה לא חשובה, ההכנות לקראתה זה לא הכנות. תעשה מה שאתה תוכל, אתה חוטף מה שיש לך. כן, אני הולך ביום חול, אני עובר ליד המקרר ולוקח. אז היה, זה עבר בישול, כן, לקח איזה תפשיל. זה עבר בישול, אתמול בישלו את זה והכל. אני לא קורא לזה שהם הכינו את זה להיום. היה אוכל במקרר ולקחתי אותו. האם אני יושב לסעודה, ובסעודה חשובה, יום טוב, שבת וכולי, חגיגה, לא יודע איזה. בסדר? וההכנות לקראת הסעודה הזאת, הן הכנות לסעודה ההיא. זאת אומרת, הן הכנות, זה לא סתם בישלתי אוכל שיהיה, אלא הכנתי לסעודה הזאת. אם זה קורה בשבת, אז חיללתי את השבת, לא את היום טוב. כי עשיתי הכנה, משהו שהוא הכנה ליום אחר, בשבת. אז למה בשבת רגילה, כשהביצה נולדה ביום ראשון לא עברתי איסור? הביצה הכינה ליום ראשון, את השבת, סליחה, הכינה ליום ראשון את הביצה, לא בסדר, זה פוגע בשבת, עוד יותר גרוע. מאלה שהיא מכינה ליום טוב, אבל הכין ליום חול, זה ביזיון יותר גדול. לא, כי יום חול זה לא סעודה. אז שמשהו קרה בשבת, זה לא נקרא הכנה לארוחה של יום ראשון. ביום ראשון אני חוטף את מה שיש במקרר. זה לא שזה הוכן ליום ראשון. לעומת זאת, אם זה יום טוב, אז ההכנות לקראת הסעודה ביום טוב הן הכנות. ואם זה קורה בשבת, אסור לעשות הכנות בשבת. אבל אם השבת מכינה לעצמה, לפי רש"י יוצא שזה אסור, כי סוף סוף זה לא הוכן. לפי הרשב"א לא צריך שזה יהיה מוכן. אין דין שביום טוב האוכל יהיה מוכן, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שההכנה לא, בשבת לא יכולה להיעשות לצורך יום אחר. זה פגיעה בשבת. אז אם שבת מכינה לעצמה, זה לא פגיעה בשבת, היא הכינה לעצמה, לא הכינה למישהו אחר. לא פוגע בשבת, אני לא משתמש בשבת לצורך יום אחר. במילים אחרות אני אגיד ככה, כשיום טוב חל אחרי שבת, יש מחלוקת רשי ורשבה בשאלה, מה הבעיה? איך אני מבין את דין הכנה? לפי רשי, הבעיה היא שאכלתי ביום טוב אוכל שלא הוכן. כי הכנה בשבת היא לא הכנה. סתכלס, אכלתי את האוכל ביום טוב, והוא לא הוכן. אסור לאכול אוכל שלא הוכן. במי פגעתי? ביום טוב. ביום טוב. כיוון שצריך לאכול אוכל שהוכן ביום טוב. אם הוא לא הוכן, אסור לאכול אותו ביום טוב. זה הכבוד שאני צריך לתת ליום טוב. להכין את הסעודה של יום טוב. אוקיי? לפי הרשב"א, הבעיה היא הפוכה. הפגיעה היא לא ביום טוב, אלא בשבת. אם יש הכנה בשבת לצורך סעודה של יום טוב, זה פגיעה בשבת, זה זלזול בשבת. מה, השבת משרתת ימים אחרים? הבעיה היא לא ביום טוב, אלא בשבת. אז למה דווקא שבת שלפני יום טוב, ולא סתם שבת שלפני יום ראשון רגיל? ושביום ראשון רגיל, זאת לא סעודה משמעותית, אז זה שהביצה נגמרת בשבת, זה לא נחשב הכנה ליום אחר. אין הכנות, זה יום רגיל. הכנות יש לסעודות חגיגיות. כן, נפקמינה למשל, מה יקרה אם יש לי חתונה במוצאי שבת, או ביום ראשון? רגיל, יום חול. האם מותר לי להגיש ביצה? בחתונות של יום ראשון אסור להגיש ביצה. ביצה שנולדה ביום ראשון. למה? כי סעודת חתונה ודאי זו סעודה חשובה. והכנות לקראתה זה הכנות. אז לפי הרשב"א יוצא, שאם אני אגיש את זה ביום ראשון, יוצא ששבת הכינה ליום ראשון. ואי אפשר להגיש שזו סעודה לא חשובה, שזה לא נקרא הכנה, זו סעודת חתונה. מכינים לקראתה. אוקיי? לפי רשי אין בעיה. כי לפי רשי אין דין בסעודת חתונה שאני אוכל אוכל מוכן. ביום טוב יש דין כזה, בסעודת חתונה אין דין. נכון שכשיש הכנות לקראת סעודה בסעודת חתונה, זה הכנות. אבל זה לא שצריך להכין משהו לסעודות חתונה, לא צריך כלום. תכל'ס זה חשוב, ולכן מה שמוכן לקראתו זה הכנה. אז לכן לפי הרשב"א זה יהיה אסור, ולפי רשב"א זה יהיה מותר. למה? אז היא נוכנה קודם למצוין. מה הבעיה?
חול.
טוב מאוד. זה מה שצריך. צריך להכין בחול את האוכל שאוכלים בשבת. מה הבעיה? לא צריך דווקא שבת. להפך, מה שהרשב"א אומר שאפילו אם זה הוכן בשבת זה גם טוב. או שאם זה הוכן בחול זה טוב. רק לפי רש"י יוצא שאם זה הוכן בחול זה טוב, או אם זה הוכן בשבת עצמה לעצמה, זה גם צריך להיות אסור. כי תכלס אתה אוכל משהו שלא עבר הכנה. כי הכנה ביום קדוש היא לא הכנה. אוקיי? כמובן, רשי יכול לדחות את זה. רשי יכול להגיד שאם שבת מכינה לעצמה, זה כן נקרא חנה. היא לא נחשבת יום קדוש כלפי עצמה. מעין הסברה של הרשב"א. אבל התפיסה עדיין היא תפיסה הפוכה. זאת יש פה מחלוקת בין רשי לבין הרשב"א, בשאלה מה יסוד איסור ההכנה ביום טוב שאחר השבת או בשבת שאחר היום טוב. לפי רשי, הפגיעה היא ביום שלקראתו מכינים, ולפי הרשב"א, הפגיעה היא ביום המכין. בסדר? יפה. עכשיו אני שואל אתכם מי צודק. נכון? חד משמעית רשי. תבינו, לפי הרשב"א, הדין שאותו באים להשמיע, הוא דין ביום המכין. זאת אומרת, כשאתה מעמיד את זה ביום טוב שאחר השבת, החידוש שלך הוא בהלכות השבת, לא בהלכות היום טוב. זה, הוקינת מופרכת. אז מה, המשנה אומרת, ביצה שנולדה בשבת, ביום טוב, סליחה, לא תאכל. אבל שימו קינטס יום טוב אחר השבת. כל החידוש הוא רק על יום טוב שאחר השבת. אז למה המשנה לא אומרת שמדובר ביום טוב שאחר השבת? לפי רשי זה לא ככה. לפי רשי זה ממש מה שאני אמרתי. החידוש הוא על יום טוב. והחידוש הוא שביום טוב אסור לאכול אוכל שלא הוכן. זה לא על יום טוב שאחר השבת, זה כל יום טוב. לגבי ביצה היא בדרך כלל מוכנה. אלא אם כן, היום טוב הוא אחר השבת. זה הכל. אז אני מעמיד ביום טוב שאחר השבת, אבל החידוש הוא על כל יום טוב, לא על יום טוב אחר השבת. אבל לפי הרשב"א, כל הוקינטה הזאת מופרכת. לפי הרשב"א, האוקינטה, החידוש נמצא באוקינטה. זאת אומרת, אני הוספתי את שבת לתוך המשחק, למרות שהיא לא מוזכרת במשנה, והחידוש הוא על השבת הזאת שהוספתי. זה לא בא לפתור בעיה צדדית, החידוש הוא על זה. שאם יש שבת לפני היום טוב, פגעת בשבת, אם אכלת את הביצה ביום טוב. זה עיקר חסר מן הספר. אתה רוצה להשמיע לי חידוש שנוגע ליום טוב שחר השבת? אז תגיד במשנה שאתה מדבר על יום טוב אחר השבת. שימו לב, זה נקודה חשובה. לפי המהלך שלמדנו קודם, יש לנו דרך להכריע מי צודק. אם אנחנו מבינים את הרעיון של האוקימתא, זה אומר שרשי צודק ולא הרשב"א. הנה, הכרעתי במחלוקת הזאת. רק מתוך ההבנה שלא עובדת אוקימתא. ועכשיו אני מדבר על דברים שלא קשורים בכלל לאוקימתא, אני מדבר על הלכות הכנה. איך אני מכריע את החקירה? הייתי מציג את זה כחקירה. יש לי חקירה. כן? האם יום טוב שחר השבת זה דין ביום טוב, שאסור לאכול משהו לא מוכן, או שזה דין בשבת שאסור לה להכין ליום אחר? מחלוקת הרש"י והרשב"א. הנה יש לי הכרעה פשוטה. אני פשוט, אם אני מבין את המנגנון של האוקימתא, זה מכריע את החקירה. אין מקום לחקירה. טוב, אז מה עושים עם הרשב"א? קודם כל, הקדמה או הערה, בסוגריים. מה שעושים עם הרשב"א זה להגיד שלא מסכימים איתו. זה הכל, מה הבעיה? יש בעיה עם זה? הוא לא צודק, לדעתי. יכול שאני טועה, עוד רבה, שמישהו יסביר אותו, אני אשמח. אבל מותר להכריע. את לא, ההנחה שלנו זה שזה סוג של איזשהו משחק שבו הראשונים חולקים, אפילו האחרונים, כולם צודקים, שום קושייה לא יכולה להישאר, כי כולם חשבו על הכל, ולכן עכשיו אנחנו רק משחקים איזה משחק, איך ליישב את כל אחד עם כל הקושיות. אין לנו שום אבא אמינה לנסות, כן, אנחנו חוזרים לשאלת המחלוקת והאמת, כן? אין לנו שום אבא אמינה להגיד, לא, אנחנו רוצים להכריע. בוא נראה מי נשמע סביר יותר. מכירים את הסיפור על רב חיים? באת את זה בחשיבה למדנית, בשיעור של הערב. אגב, לא יהיה השיעור של הערב, מי ש... לא יודע אם מישהו פה משותף, כי זה יום ירושלים, גומרים בשש. זה התחדש לי הבוקר. יש חידושים, אין בית המדרש ולא חידוש. אז הטענה היא ש... נגיד, יש סיפור על רב חיים, שהוא ש... כן, מיתוס ידוע, הוא שלח שאלה לרבי יצחק אלחנן, שאלה הלכתית, שהפוסק החשוב של הדור בקובנה, הוא אמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי נימוקים. כי כל נימוק שתביא, אני אביא לך 10 נימוקים נגד. זאת אומרת, אני אסביר לך למה זה לא הכרחי. תגיד לי כן או לא, וזה הכל. עכשיו, זה, או, זה דוגמה לצורת ההתייחסות הבריסקאית, אולי הליטאית בכלל, לימים. ההנחה היא שמה שאנחנו עושים בלימוד דיון, זה לנסות להבין כל שיטה עד הסוף, וזהו, אנחנו עוצרים כאן. איך מכריעים הלכה? אתם מבינים שאם אני מבין כל שיטה עד הסוף, אין לי איך להכריע, שניהם נשארים הגיוניים, אין שום קושייה עליו אחד, כי את כל הקושיות יישארו. אם יש לנו יכולת אנליטית מספיק טובה, כמו שהייתה לרב חיים, ואחריו עוד יותר אפילו, שום קושייה לא תישאר. ולכן בריסקאים לא יודעים להכריע. לא יודעים להכריע. יש להם יכולת אנליטית גבוהה מדי. בשכל ישר קצת פחות מדי בדרך כלל. זה הרבה פעמים אחד החשבון השני. יש לה יכולת אנליטית גבוהה, כמו שאמר ג'ורג' אורוול, כן, יש שטויות שרק אינטלקטואלים יכולים להאמין בהם. זאת אומרת, מי שיש לו יכולת אנליטית טובה, הרבה פעמים הוא מאבד את הקשר עם השכל הישר, הוא בונה מבנה קוהרנטי, הכל נהדר, זה עקבי לגמרי. זה לא מחזיק שום מים, זה אידיוטי. כן, common sense לא קיים שם. אז הרבה פעמים בבריסק זה ככה. יש לך שיט זה בדין בגב, אז זה דין בחפץ, כל אחד לשיטתו, כל הנפקמינות, כל ההשלכות, הכל מבנה מפואר להסביר את הרשב"א, מבנה מפואר להסביר את רש"י, אוקיי, עכשיו מי צודק? לא יודע. כל אחד עקבי עם עצמו, ואתה יודע מי צודק. כן, פוסט מודרניות, כן, נרטיבים, כל אחד והנרטיב שלו. אין צודק וטועה, אוקיי? זה בריסק בתארתו. אגב, זאת הסיבה שבבריסקאים מחמירים. אתם יודעים למה בריסקאים מחמירים? זה לא רק בגלל יראת שמיים. יש גם יראת שמיים, לא רוצה להציע להם לשון הרע. אז לא רק בגלל יראת שמיים, וגם לא בעיקר בגלל יראת שמיים. שהם לא יכולים להכריע, לא מסוגלים להכריע. אם אתה לא מסוגל להכריע, אז אתה צריך להחמיר עם כל השיטות, כי לך תדע, אולי הוא צודק, אולי הוא צודק. אתה צריך לצאת ידי כל השיטות. לכן הם מחמירים באופן היסטרי לפי כל השיטות. הם לא מסוגלים להכריע. לא, לא דווקא אוקימתא, אלא מנתחים כל דבר בצורה, זה לא קשור לאוקימתא ההערה הזאת, אלא כל דבר הם מעמידים בצורה, ובמובן הזה זה כושר אנליטי מרשים. אתה יכול להסביר מבנה נהדר שמסביר את הרשב"א מכל הקושיות, וגם את רש"י. רק מה, רק ברגע שהעמדת את כולם, וכולם נהדרים ועקביים, אז מי צודק? אין לי דרך להכריע. טוב, שניהם צודקים, כל אחד והנרטיב שלו. אוקיי? זה הפוסט מודרניות בעצם. פוסט-מודרניות היא יסודה ביכולת אנליטית גבוהה מדי. הבעיה שיש לך יכולת אנליטית גבוהה מדי, כל עמדה אתה יכול להצדיק. אין שום בעיה. רק השכל הישר צריך לעבוד ולהגיד, אוקיי, אני יכול להצדיק, זה עקבי. אבל שטויות. יכול להיות. אפשרות, כן. אתה אומר, צריך איזה כמה אנשים עם שכל ישר, לא רק לנדנים משפטיים. יכול להיות. כן, יכול להיות. יש לזה כמובן את החסרונות שלו, כן. אבל בסדר, יכול להיות. בכל מקרה... מה? נכון, נכון. האנליזה הבריסקאית מאוד עוזרת בשיטה הזאת. אבל אסור להיות בריסקאי במובן הזה שאתה עוצר שם. אתה צריך להשתמש בזה כדי להבין טוב את השיטות, זה מאוד חשוב. אבל יש שעוצרים שם, הם לא מסוגלים להכריע. ואחרי שאני מבין טוב את השיטות, אני מבין את הראש, ואני אומר, מי הגיוני? את זה בריסקאים אף פעם לא שואלים. מי יותר הגיוני? או איך, מה, כלומר, מי ההלכה? הם לא תופסים את זה כשיטה בהלכה, הם תופסים את זה כשיטה בלימוד עיון. והפער הזה בין הלכה לבין לימוד עיון הוא עיוות. זאת אומרת, בסופו של דבר, המטרה של לימוד העיון זה לנסות ולברר מי צודק. ויש צודק ויש טועה, זה לא, לא... עכשיו, נכון שברור שאם הרשב"א אמר משהו, שווה לחשוב, הוא גם לא היה קטלקניה באגמה, שווה לחשוב מה, למה הוא אמר את זה. ובהחלט, יש מקום לדון, ושו, אבל בסוף בסוף תשאל את עצמך מי יותר סביר בעיניך. וזה בסדר, אני לא מתכוון להגיד, טוב, אם הרשב"א אמר משהו לא הגיוני, נזרוק אותו וזהו. שווה להשקיע בזה עוד מחשבה כדי להבין, עוד רגע נעשה את זה גם, כדי להבין מה הוא אומר. בסדר? אבל קודם כל אני רוצה לעצור פה לפני שאני מתקדם. אוקיי, הגענו למסקנה הזאת, אז רש"י צודק וגמרנו, זה גם בסדר. זאת גם מסקנה. אז עכשיו אני רוצה בכל זאת להמשיך הלאה, ולהראות לכם שגם הרשב"א לא מדבר שטויות. הוא אומר, אפשר להוציא את הבן אדם מבריסק, אבל לא את הבריסק מהבן אדם. כן, אוקיי. לחמי בריסק, בשמיתם. תראו, בהמשך הסוגיה, תראו, זה ממש מעניין, תראו איך ההבנה של מה זאת הוקימתה, איך היא שופכת פה אור על כל מהלך הסוגיה. קודם כל אתם רואים את מחלוקת רש"י והרשב"א, זה אור אחר לגמרי. עכשיו תראו את ההמשך. אמר לאביי, אלא מעתה, יום טוב באלמא תשתרי. אז הסברת לי שזה יום טוב שחר השבת, זה בגלל הכנה, ולכן אסור לאכול. אז אומר אביי, טוב, אז יום טוב רגיל, זה צריך להיות מותר. בוא נעצור רגע כאן. אוקיי, מותר, מה הבעיה? מה הקושיה? אלא, ברור, הרי זה מה שאמרתי לך, לא. אומר לך, יום טוב באלמא זה מותר, יום טוב שחר השבת המשנה מדברת. הוא אומר, לא, לא, רגע, מה, יום טוב באלמא תשתרי? לשיטתך הרי, זה קושיה, כן? הרי לשיטתך יוצא שיום טוב רגיל, ביום רביעי, זה מותר. ברור, זה מה שאמרתי לך, לא? מה השאלה? אמרתי לך, זה רק ביום טוב שחר השבת, לא? איזה מין שאלה זאת? או, אז כנראה שההלכה הייתה לאסור, נכון? זאת בעצם הטענה. כנראה מסורת כזאת, ההלכה הייתה לאסור. אז אני רוצה לטעון לא. אני רוצה לטעון, מה זאת אומרת? המשנה מדברת על יום טוב, לא על יום טוב שחר השבת. אם המשנה אומרת שביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, פירוש הדבר בכל יום טוב. מה אתה מאמין ליום טוב שחר השבת? האוקימתא שלך לא הגיונית. כך קורא את זה הרשב"א. האוקימתא שלך לא הגיונית בדיוק בגלל הסיבה שאמרתי קודם למה הרשב"א לא צודק. כי יוצא שהאוקימתא שלך אומרת את החידוש. כך קורא את זה הרשב"א. הרי זה לא יכול להיות, החידוש, אתה אומר לי שזה צריך להיות בכל יום טוב, נכון? כי זה, המשנה, אם היא אומרת יום טוב, אז זה יום טוב, לא יום טוב שחר השבת, האוקימתא בא לפתור בעיה צדדית. אז אם המשנה אומרת סתם יום טוב, אז צריך להיות אסור בכל יום טוב. ולשיטתך צריך להיות שביום טוב רגיל זה יהיה מותר. עכשיו, אם קוראים את זה במשקפיים של רש"י, אין בעיה, נכון? זה לא נכון שביום טוב רגיל זה מותר. ביצה תהיה באמת מותרת, אבל כל יום טוב צריך לעשות הכנה. אבל לפי, תסתכלו על המשקפיים של הרשב"א. הרשב"א באמת אומר, רגע, הגענו למסקנה שזה הוקימתא, יום טוב שחר השבת. הסביר הרשב"א כי זה פוגע בשבת של קודם. זה מה ששואלת הגמרא לפי הרשב"א. הרי הוקימתא לא הגיונית. איך זה יכול להיות שבאים להשמיע לך חידוש על השבת, כשכל השבת הזאת נכנסת למשחק דרך הוקימתא? במשנה לא כתוב שבת. זה מה ששואלת הגמרא. לכן הגמרא אומרת, לא יכול להיות, זה חייב להיות שזה אסור גם ביום טוב רגיל. כי לא יכול להיות שזה רק יום טוב אחר השבת, כי אחרת המשנה, אתה מדבר, אתה יום טוב שחר השבת. אם אתה לא קורא כרש"י, לפי רש"י אין בעיה. אם אתה לא קורא כרש"י, אלא כמו הרשב"א, זה מה ששואלת הגמרא. חייב להיות הרי שגם יום טוב רגיל זה יאסר, כי לא יכול להיות שזאת הוקימתא, היום טוב שחר השבת, כי הוקימתא היא לא הגיונית, אז לא הוקימתא. אז גם יום טוב רגיל זה צריך להיות אסור, ולפשיטתך זה יוצא מותר. זה מה ששואלת הגמרא. אז דווקא הקושייה הזאת של הגמרא מסתדרת מצוין לפי הרשב"א, לא לפי רש"י. צריך להמשיך לקרוא. עכשיו אומרת הגמרא, גזרה משום יום טוב אחר השבת. היסוד הוא יום טוב שאחר השבת. ושם זה אסור מדאורייתא, מדין הכנה. עכשיו, יום טוב רגיל, או שבת רגילה גם אוסרים, למה? שבת דאלמא תשתרי, גזרה משום שבת אחר יום טוב. גזרה, גזרה מדרבנן, כן? עכשיו, תכלס, אני שואל אתכם, אז מתי ביצה? ביצה שנולדה ביום טוב, מתי היא אסורה? באיזה יום טוב, מתי? כל יום טוב. יום טוב שאחר השבת זה אסור מדאורייתא. יום טוב שלא אחר השבת זה מדרבנן. אתו יום טוב שאחר השבת. נכון? זה מה שכתוב. אז עכשיו כשאנחנו קוראים את המשנה, צריך חוקינתא? לא? זה בכל יום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל. למה? יום טוב שאחר השבת זה איסור דאורייתא. ויום טוב רגיל זה גזרה אתו, יום טוב שאחר השבת. אבל תכלס, אם אתה שאל אותי על מה המשנה מדברת, לא על יום טוב שאחר השבת, על כל יום טוב. זאת אומרת, מה שרבא אומר שיום טוב שאחר השבת, הוא לא בא לעשות הוקימת על המשנה בכלל. הוא בא להסביר את הדין של המשנה, זה לא הוקימת. הוא בא להסביר את הדין של המשנה. למה ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל? בכל יום טוב. גזרה משום יום טוב שחר השבת והכנת דרבה שמתרקמת יום קודם וכל הדברים האלה. זה לא הוקימתא, זה לא שהמשנה מדברת על יום טוב שחר השבת. זה הסבר למה במשנה כתוב על כל יום טוב שהביצה שנולדת לא תאכל. זה לא הוקימתא בכלל. כך קורה את זה הרשב"א, והכל בסדר. אין הוקימתא. באמת לראות את זה כהוקימתא זה לא הגיוני לפי הרשב"א. וזה מה שהגמרא שואלת פה. כי ביום טוב בעלמא תשתרי. זאת אומרת, לפי הרשב"א, באמת הוקימתא של רבא לא הגיונית בתור הוקימתא, אז למה הרשב"א לא מסביר כמו רשי? מסביר אחרת, וזה לא טוב, זה לא מסתדר בו. כי הוא רואה את הקושיה של הגמרא מיד אחרי זה. הגמרא מיד אחרי זה בדיוק שואלת את זה, לפי רשי אין מקום לשאלה של הגמרא. כי לפי רשי, ברור שביום טוב בעלמא לא תשתרי. סליחה, ביום טוב בעלמא תשתרי, אבל זה לא מפריע לי. המשנה מדברת על יום טוב שאחר השבת, או על כל יום טוב, אבל בביצה זה רק יום טוב שאחר השבת. אין שאלה, אז יום טוב בעל מתישתרי, נכון? ביצה ביום טוב בעל מתישתרי. איסור הכנה קיים בכל יום טוב, אבל הדוגמה של ביצה זה רק ביום טוב שחר השבת. כשהרשב"א קורא את המשך הגמרא, יש שם קושייה. זה אומר שהגמרא לא מוכנה לקבל את יום טוב שחר השבת כהוקימתא. אז למה ביום טוב רגיל זה באמת אסור גם, כן? תגמר, כי גזרה. ואז המימרה של רבא היא לא הוקימתא, אלא הסבר. עכשיו תראו את הרשב"א עצמו. אלא אמר רבא, בתרנגולת העומדת לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן. קשי עלי, היכי כאמר ביום טוב אחר השבת עסקינן, דאפילו ביום טוב גריידה משום יום טוב אחר השבתי. מה הוא שואל? אתה, הלשון של רבא לא מסתדרת לי, אומר הרשב"א. כי בלשון של רבא נראה שהוא עושה הוקימתא. אבל למסקנה, כמו שראינו, הרשב"א כך קורא את זה, למסקנה הרי זאת לא הוקימתא, זה רק הסבר. אז זה לא ביום טוב אחר השבת עסקינן, אלא בכל יום טוב עסקינן, משום יום טוב שחר השבת. אנחנו לא עושים הוקימתא למשנה, שהיום טוב שם זה יום טוב שחר השבת. לא, זה כל יום טוב. רק זה יום טוב שאחר השבת, זה הסיבה, הגזרה, אתו יום טוב אחר השבת, זאת הסיבה למה בכל יום טוב זה אסור. אבל המשנה עוסקת בכל יום טוב. אז קשה לי הלשון של הגמרא, העסקינן של הגמרא, זה מה שקשה. כנראה שאחרי שהגמרא שואלת את השאלה וממשיכה, כנראה באמת צריך להוריד את העסקינן. בהתחלה חשבו זהו קינטה, ועל זה יקשו, אבל זה הרי לא יכול להיות, כי יום טוב בעל מתישתרי, ואז הבינו שזה בכלל לא הוא קינטה, אלא זה יש גזרה, והמשנה עוסקת בכל יום טוב, והעסקינן באמת לא רלוונטי. זאת אבא אמינה שירדה. באבא אמינה חשבנו שרבא עושה הוא קינטה. אבל לא, למסקנה ברור זה לא הוא קינטה, כי הוא קינטה לא הגיונית, לפי שאומר הרשב"א. אז הלשון לא מדויקת. אני חושב שבאמת לשידת הרשב"א צריך להגיד שהלשון הזאת עלתה באב האמינה, כי אז עוד חשבו שזאת הוקימתא. ולאחרי זה יקשו על זה, זה לא יכול להיות הוקימתא. אמרו נכון, הלשון הזאת באמת לא רלוונטי. אבל משום יום טוב אחר השבת אסרו. לא הכה ביום טוב אחר השבת עסקינה. לא ככה צריך לקרוא את זה. פשוט חשבו בהתחלה שזה הוקימתא, אבל אחרי זה ירדו מזה. כי זה לא יכול להיות, לא הגיוני. אז אתם... מה? לפי רשי, תראה, לפי הרשב"א הגמרא נקראת טוב, אבל לפי רשי הלשון יותר טובה, כי בכל זאת זה מופיע בתור הוקימתא. אחא ביום טוב שחר השבת עסקינן. אז אם זה הוקימתא, אומר רשי, אתה חייב להגיד שזה כנראה בעיה ביום טוב, לא בשבת. ואז שואלת הגמרא, אלא מעתה יום טוב בעל מתישתרי, זה כנראה לא בגלל לשון המשנה, הרשב"א אומר בגלל לשון המשנה, כי כתוב יום טוב. לא כתוב יום טוב אחר השבת, ולפי הרשב"א זה לא יכול להיות הוקימתא. אז אם כתוב יום טוב, אז זה בכל יום טוב. אז הגמרא שואלת, אז ביום טוב בעל מתישתרי, לפי רשב"א צריך להגיד מה שאתם אמרתם בהתחלה. שיום טוב בעל מתישתרי, הכוונה, מסורת בידינו שבכל יום טוב זה אסור. אתה אומר לי שהגמרא עוסקת, המשנה עוסקת רק ביום טוב אחר השבת, אבל המסורת, אנחנו רואים מסביבנו, כל ביצה שנולדת בכל יום טוב אנחנו לא אוכלים. זה בפועל. איך אתה מסביר את זה אם אתה אומר שזה רק יום טוב? אתה אומר, זה רק גזרה. לפי רש"י, המשנה, במה היא עסקה, באיסור הכנה או בגזרה? באיסור הכנה, נכון? הגזרה מיישבת את מנהג העולם, אבל המשנה עסקה באיסור הכנה, ולכן המשנה מעמידים אותה באמת ביום טוב אחר השבת, זאת הוקימתה. לפי רש"י, גם למסקנה זאת הוקימתה. לפי הרשב"א, המשנה לא עסקה ביום טוב שחר השבת. יותר מזה, לפי הרשב"א יכול להיות שבית שמאי ובית הלל שניהם מסכימים שביום טוב שחר השבת יש איסור הכנה ואסור לאכול את הביצה. אין מחלוקת בדין הכנה בין בית שמאי לבית הלל. המחלוקת היא רק בשאלה אם יש גזירה על יום טוב רגיל. כי המשנה עוסקת ביום טוב רגיל, לא דווקא ביום טוב שחר השבת. אז בית הלל שאוסרים אומרים שזה גזירה משום יום טוב שחר השבת. בית שמאי שלא אוסרים יכול להיות שמקבלים שביום טוב אחר השבת אסור. אבל גזירה על יום טוב רגיל לא עושים. בסדר? אז ככה רש"י קורא את הגמרא, ככה רשב"א קורא את הגמרא, ואם ככה שניהם, הקריאה של הגמרא היא בסדר. אוקיי? עכשיו, אפשר לחזור ולשאול, אוקיי, אז מי צודק? זה כבר פחות ברור. זה כבר הרבה פחות חד משמעי עכשיו. אז אני לא אומר כרגע שיש לי עמדה ברורה מי משניהם צודק, אבל אני כן חושב שהיה מאוד חשוב לראות את המהלך של הגמרא לפי כל אחד מהם, ושאנחנו מבינים איך משחק את האוקימתא, הכל מתבהר. כל שלב בגמרא הוא פשוט מושלם. בין לפי רש"י ובין לפי הרשב"א, אנחנו מבינים היטב מה יסוד המחלוקת. והכל רק בגלל שהבנו איך פועלות הוקימתות. מי שקורא את הגמרא באופן נאיבי פשוט, שום דבר מזה הוא לא יבין. כי הוא לא מבין שיש קושי בהוקימתא לפי הרשב"א, והוקימתא היא פשוטה לפי רש"י, ואז הוא ישאל את עצמו, רגע, אז מה זה, אלא מה אתה, יום טוב בעל מתישטר? אז הוא יסביר, כמו שאתם הסברתם, אבל גם בשיטת הרשב"א. וזה לא נכון, כל הסיפור לא נכון. אז למה הרשב"א אומר שלא צריך להיות פה בכלל הוקימתא? כי הרשב"א זה גם כן הוקימתא לפי הקריאה הזאת. לא, לפי הרשב"א למסקנה, אין פה הוקימתא. אין, לא עשו פה הוקימתא. כן, נכון, וקשה לו עם הסקינן. יכול להיות שהסקינן עלה עוד בשלב שחשוב זה הוקימתא, אבל למסקנה ברור לכולם שזאת לא. ולכן אין הוקימתא, זה רק הסבר למה גוזרים. זה הכל. אז נדמה לי שהסוגיה הזאת היא דוגמה נהדרת לערך המוסף שיש בלהבין איך פועלת הוקימתא. רק שאני מבין איך פועלת הוקימתא, כל מהלך הגמרא ברור, כל שלב בגמרא, אתה מבין מה מציק, אתה מבין איך מתרצים, אתה מבין איך רש"י קרא, איך הרשב"א קורא, מה הבעיות ומה היתרונות של כל אחד משניהם בקריאת הגמרא שלו. טוב, אז זה דוגמה אחת, אגב יש הרבה דוגמאות כאלה, וזה פשוט פותח עיניים העניין הזה. אתם מסתכלים על הסוגיות במשקפיים האלה, כשהסוגיות עושות הוקימתות ואין... חלק גדול מסוגיות הש"ס עושות הוקימתא, לא תמיד זה נראה בצורה מפורשת, אבל חלק גדול מסוגיות הש"ס עושות הוקימתא, ותמיד תמיד תחפשו מה הרעיון הכללי שעומד שם, ולמה הוקימתא היא לא המקור שמלמד את הרעיון הכללי. הוקימתא תמיד באה לפתור בעיה צדדית. מה שכתוב במקור המתפרש הוא תמיד מדויק. לא צריך לשנות שום דבר. זה בדיוק מה שכתוב שם, זה מה שהוא רוצה להגיד. וכשתסתכלו על הסוגיות בצורה כזאת, אתם תבינו מצוין את ההוקימתות, את הקושיות, את התירוצים, כל הסיפור נראה אחר, אתם תבינו מה הרעיון שהסוגיה באה להגיד, לא מה המקרה שהסוגיה באה לומר, אלא מה הרעיון. יש דוגמאות נהדרות, עוד דוגמאות נהדרות אחרות. בואו נסתכל רגע על סוגיית החמץ החרוך, גם שם יש סיפור מרתק. זה תמיד כן, התגלית המדעית היא תמיד, מי שעוסק במחקר מדעי יודע שאתה מגלה פתאום איזשהו חוק כללי, איזשהו רעיון כללי בתוך מקרה פרטי, זה תמיד איזה ארכימדס, כן, אוריקה של ארכימדס. אתה קופץ ככה, קופץ משמחה. עכשיו, כשאתם מסתכלים במשקפיים האלה על הסוגיה, אתם פתאום מגלים מה הרעיון הכללי שהסוגיה רצתה להגיד, לא מה המקרה המסוים שבו היא עוסקת. מה הרעיון שהמקרה הזה בא להדגים? וזה תמיד ככה. תמיד יש רעיון כללי, והמקרה הוא תמיד רק הדגמה שלו. אוקיי? אז בוא נראה את הגמרא בפסחים. מה? לא יודע, צריך לחשוב, אם יש לי עמדה, אם אין לי עמדה, אז אולי זה יהיה ספק. אפשר לדון. למה שתמיד יש הכרעה מכוח זה? אני מראה לכם שבכל שלב יכולתי לקבל הכרעה מי יותר סביר. אלא מה? כשאני מסתכל על כל הסוגיה, מתברר שבהתחלה רש"י יותר סביר, אבל בהמשך דווקא הרשב"א יותר סביר. אז לכן אני בדילמה. אין פה מישהו שיש לו יתרון ברור בין רש"י לבין הרשב"א, ועכשיו צריך לחשוב, או שאני אהיה בדיני ספקות, או שאני אחריע מסיבות אחרות, מסוגיות אחרות, משיקולים אחרים, לא חשוב, בסדר? לא מה שתמיד זה יוביל אותך להכרעה, אני רק מה שרציתי להעיר קודם, זה שזה שאני מכריע לטובת אחד הצדדים, זה לא פוסל אותי. מותר גם להכריע. זה שנשארתי בצריך עיון על הרשב, זה אומר שרשי צודק, זה הכל, לא, שום, לא קורה שום דבר. בסופו של דבר לא נשארתי בצריך עיון על הרשב. יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם. אני אומר שגם אם זה היה ככה, לא קרה שום דבר. לכן עצרתי באמצע כדי להעיר את זה. בסוף זה לא נכון. טוב, אז בואו נראה את סוגיית החמץ החרוך. מה קורה עם החמץ החרוך ההוא? אז אני אזכיר לכם רגע את, את הסיפור. הנה. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל הבהמה לחיה ולעופות, הוא מוכר לנוכרי. הוא מותר בהנאתו. עבר זמנו עשו, מדובר על חמץ, כן? עבר זמנו עשו בהנאתו. ואת כל שעה שמותר לאכול את החמץ, יכול להאכיל לבהמה חיה ועופות, זה למכור לנוכרי ולעשות מה שהוא רוצה. ואת בחנוכה מותר למכור חמץ לנוכרי, ולהאכיל חמץ לבהמות. חידוש מעניין. ואת הסופגניות אתם לא חייבים לגמור בעצמכם, אתם יכולים גם לתת לבהמות ולנוכרי. ומותר בהנה. עבר זמנו, אם הגיע פסח, אסור. רק בחנוכה מותר, בפסח אסור. זה מה שכתוב במשנה. כשאתה אומרת, בזמן שזה מותר, אז מותר, בזמן שזה אסור, אז זה אסור. תודה רבה, זה גם אני יודע. מה זה הדבר הזה? אז אומרת הגמרא, מותר בהנאה, פשיטה. בסדר, אם אין איסור, אם זה לא פסח, אז מותר. ברור. אומרת הגמרא, לא צריכה. שחרחו קודם הנאתו, קודם זמנו, וכמה שמענן כדרב, אדמה רב, החרחו קודם זמנו, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו. זהו, קים את המופרעת. מדובר על כל חמץ במשנה, נכון? כל חמץ מותר לפני הזמן, מותר בהנאה, אחרי הזמן אסור בהנאה. מצוין. רק מה? זה כל כך מצוין, זה פשיטה. לא, מה אתה משמיע לי? שחמץ אסור רק בפסח ולא בחנוכה? מה החידוש פה? אז לכן אין ברירה, אומר רב, הנעשה הוא קימטה. מה הוא קימטה? מדובר בחמץ שאני חורך אותו בשעה הרביעית. זה עוד מותר לאכול חמץ בערב פסח. חורך אותו, ואז אני אוכל אותו למחרת. מותר. אם חרכתי אותו לפני הזמן, מותר. מכאן לומדים. אם חרכתי אותו בשעה השמינית, אחרי השעה השישית שזה אופן להיות אסור, אז אסור לאכול אותו. עכשיו, זה חידוש גדול. תחליט, הוא חמץ חרוך, הוא חמץ או לא חמץ? אם הוא חמץ, אז מה אכפת לי מתי חרכתי? אסור לאכול חמץ בפסח. אוקיי? אם זה לא חמץ, הוא כבר אפר, זה כבר לא חמץ, זה כבר משהו אחר. בסדר? אז מה זה משנה מתי, אז בזה משנה מתי חרכת? אין בעיה, לא אפר, אז אסור, לא משנה מתי חרכת, אסור לאכול אותו, זה חמץ. אז מה זה משנה אם חרכתי אותו לפני הזמן? אתה אוכל טוסט עשוי היטב, well done. טוסט well done, מותר לאכול בפסח? טוסט מלחם, לא ממצה, כן? well done, מצות well done זה בדרך כלל המצות השמורות, כן? שחורות, שלא יהיה שם חשש חמץ. אבל טוסט מלחם, well done. רבא אומר, מותר. תאכלו טוסט, well done, בפסח. אם חרכתם אותו לפני הזמן. אבל למה? הוא לא חמץ עכשיו, מה אכפת לי שהוא נאסר? חרכתי אותו. חרכתי אותו, הוא עכשיו פחמים. לא הבנתי, הפחמים זה חמץ או לא חמץ? תגידו לי אתם. לא, חרוך, אם זה פחם, אז זה לא חמץ. אז זה לא פחם. אז הפנימי הוא לא חמץ. אז למה אם חרכתי לפני הזמן מותר לאכול? הרי אם חרכתי לפני הזמן מותר לאכול בתוך הפסח. אם חרכתי אחרי הזמן אסור לאכול בתוך הפסח. מה, לא מבין. תחליט, אם הדבר החרוך הזה, אתה חושב שיש פה עדיין לחם, הוא עדיין חמץ, ראוי לאכילה, אז אסור לך מה זה שאני מתי חרכת. אם אתה אומר לי, לא, זה כבר אפר, זה כבר פחמים, זה כבר לא חמץ, אז גם מותר בכל מקרה. איך יכול להיות מצב שאם חרכתי לפני הזמן זה מותר, ואם חרכתי אחרי הזמן זה אסור? שאלה טובה. וכמה שהיא שאלה טובה, ואני מניח שהגמרא גם עלתה עליה, אז זה כנראה העוקץ. משהו פה רומז לנו את הבעיה. עכשיו, קודם כל אני רוצה להבהיר, יש פה את בעיית האוקימתות, נכון? אתה מדבר על כל חמץ, פתאום אתה עושה לי איזו פנטזיה כזאת, לא, לקחתי חמץ לפני הזמן, חרכתי אותו, ואכלתי אותו אחרי הזמן, ועל זה מדבר את המשנה. מילה אין במשנה. כל שעה שמותר לאכול מותר, ושאסור אסור. כל חמץ, כן? כל חמץ. איפה יש פה רמז לזה שחרכת לפני הזמן, ואתה אוכל אחרי הזמן, ו... ו... ומאיפה בא בכלל החילוק הזה, וחריכה לפני וחריכה, אם זה חמץ אז אסור בכל מקרה, אם זה לא חמץ מותר בכל מקרה, מה, מאיפה זה בא כל הסיפור הזה? זה הזוי. פה זה, זה הזוי באופן כפול. זה הזוי א' בגלל האוקימתא, בעיית האוקימתא, המשנה לא מזכירה שהיא מדברת על חמץ שנחרח לפני הזמן ואתה אוכל אחרי הזמן. בעיית על כל חמץ. וב' הרעיון עצמו לא ברור. אם זה חמץ, אז מה זה משנה אם חרחתי לפני הזמן? אם זה לא חמץ, מה אכפת לי אם חרחתי אחרי הזמן? פה יש בעיה כפולה. גם החידוש לא ברור, אבל גם אם זה החידוש, למה המשנה לא אומרת אותו? זה בעיית האוקימתא. בסדר? אבל זה נותן לנו את הרמז לפתרון. בואו ננסה לחשוב באותו דפוס. אנחנו מתאמנים עכשיו, זה תרגול. אוקיי? הנה דוגמאות לתרגול. אז עכשיו, בואו ננסה לחשוב באותה צורה שחשבנו על הדוגמאות הקודמות. אם המשנה מדברת על כל חמץ, כנראה שהיא מתכוונת לכל חמץ. היא לא עושה אוקימתא, לא כתוב שחרח, היא מדברת על כל חמץ. עכשיו בואו ננסה לחשוב מה היא באה להשמיע לי. לאור האוקימתא אני מנסה להבין איך הגמרא הבינה את המשנה. ואת מה... מה לדעת הגמרא, המשנה, מהו הרעיון הכללי שהמשנה רצתה להשמיע לנו? הרי זה הרעיון הכללי שחמץ מותר בזמן שהוא מותר ואסור בזמן שהוא אסור, מצאנו כבר חידושים גדולים יותר. לא זה החידוש שהמשנה באה להשמיע לנו, זה הפשיטה של הגמרא, לכן הגמרא שואלת פשיטה. אלא מה? כנראה אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. הגמרא רצתה לטעון שחמץ ששייך לזמן שלפני פסח הוא לא חמץ, מותר לאכול אותו גם בתוך פסח. יש לזמן, יש לחמץ שיוך לזמן. יש חמץ של יום רביעי, חמץ של יום חמישי, חמץ של יום שישי. נגיד שפסח מתחיל בשבת, אז חמץ של יום חמישי מותר לאכול בפסח. אני אסביר, לאט לאט, לא לקפוץ.
אם הוא חרוך.
אני בא להסביר פה משהו קשה, אז לכן שלב שלב. זאת הטענה. זאת אומרת, הטענה שיש חמץ שיוך בזמן. אלא מה? אני אומר, חמץ של יום רביעי הוא לא חמץ, חמץ בחנוכה הוא לא חמץ, נכון? זה הדבר הטריוויאלי שאמרנו. לא, זה לא טריוויאלי. כי אני טוען שהחמץ של חנוכה מותר לאכול בפסח. ויש הוא לא חמץ. בפסח אסור רק חמץ. אבל חמץ של חנוכה הוא לא חמץ. זה לא רק שאין איסור לאכול חמץ בחנוכה, אלא החמץ של חנוכה הוא לא חמץ. זה החידוש של המשנה. רגע. אני אסביר איך, אבל תבינו קודם כל, החידוש של המשנה הוא לא על זה שמותר לאכול כשמותר לאכול ואסור לאכול כשאסור, זה פשיטה. מה שהמשנה באה להגיד זה משהו אחר, שהחמץ של חנוכה הוא לא חמץ. לא שמותר אז לאכול חמץ בחנוכה, זה גם אני יודע. אלא שחמץ של חנוכה הוא לא חמץ. איפה הנפקא מינה אם הוא לא חמץ? שגם בפסח מותר לאכול אותו. כך לחם של חנוכה, לחם של חנוכה, אתה יכול לאכול אותו בפסח. כי הוא לא חמץ. אלא מה? יש בעיה. מה הבעיה? כשאני אקח לחם שנאפה בחנוכה, כי שקפתי אותו והוא לא הפך לאבן, אוקיי? ואני עכשיו רוצה לאכול אותו בפסח. באיזה מובן זה חמץ של חנוכה? זה חמץ של פסח. יש פה לחם, אני אוכל אותו עכשיו, אבל זה חמץ של עכשיו, זה לא חמץ... שנייה. זה לא חמץ של חנוכה, זה חמץ של פסח. זה שהוא נאפה בחנוכה, אז מה? הלחם הוא הלחם שאני אוכל אותו עכשיו. לכן, הבעיה שהגמרא מתמודדת איתה, זה שהשיוך, הזמן שבו הם משייכים את החמץ, והזמן שבו אני אוכל את החמץ, תמיד הולכים ביחד. אם אני אוכל את החמץ, אז זה חמץ של עכשיו. איך יכול להיות מצב שחמץ הוא חמץ של חנוכה, למרות שאני אוכל אותו בפסח? איך יכול להיות מצב כזה? אם אני אוכל אותו בפסח, זה חמץ שקיים עכשיו. אז זה חמץ של פסח. מה זה חמץ של חנוכה? בדיוק מה שאתה שאלת. הנה התשובה. אם אתה חורך את החמץ בחנוכה, ואחרי שהוא נחרח, הוא כבר לא לחם. הוא כבר well done, כן? זה כמעט פחם. אגב, הראשונים אומרים, זה לא אפר. זה האפר הזה, זה לא רלוונטי. זה toast well done, מאוד well done. אוקיי, כן, שלא, גם בפנים, הכל. חרוך לגמרי, אבל לא אפר. יש פה עוד לחם שרוף. בסדר? זה אומר שבעצם החמץ הזה הוא כבר לא באמת חמץ. אבל מה זאת אומרת הוא לא באמת חמץ? הוא חמץ של חנוכה. זאת אומרת, הרגע האחרון שהוא היה חמץ, זה היה חנוכה, כי אז הוא נחרח, משם והלאה הוא הוקפא מצבו. עכשיו זה חמץ של חנוכה. עכשיו אני בא לאכול אותו בפסח. מותר, כי זה לא חמץ, לא כי פחמים הם לא חמץ. פחמים הם חמץ. אם הייתי חורך את זה בפסח עצמו, זה היה אסור, למה? כי זה חמץ של פסח. אז זאת אומרת שפחמים הם כן חמץ באופן עקרוני. רק מה? גם חמץ אסור רק אם הוא חמץ של פסח, לא חמץ של חנוכה. אם חרכתי אותו בחנוכה, אז זה אמנם חמץ, אבל זה חמץ של חנוכה. חמץ של חנוכה הוא לא חמץ. תאכל את זה בפסח, תהיה בתאבון.
יש לך חמץ, תשביט או עברת?
לא, לא, זה לא חמץ, אתה יכול לאכול, בטח שאתה לא חייב להשביט. אתה יכול לאכול אותו. אז אני אומר, אם הלחם הזה לא עבר שום תהליך, זה לחם רגיל, והוא נאפה בחנוכה, ואני אוכל אותו בפסח, ודאי שאסור. למה? לא כי זה חמץ סתם. אם זה החמץ סתם, אבל של חנוכה היה מותר. אלא שאם הוא עדיין לחם, אז הוא לא חמץ של חנוכה, הוא חמץ של חנוכה וחמץ של פסח, וחמץ של כל הימים גם באמצע. אז הוא גם חמץ של פסח, אסור לאכול אותו, הוא חמץ של עכשיו. בסדר? אבל אם שרפתי, סליחה, ואם, זה אם לא עשיתי כלום, אם שרפתי אותו לגמרי, הפכתי אותו לאפר, אז לא משנה אם עשיתי את זה בחנוכה או עשיתי את זה בפסח, כי עכשיו הוא אפר, אז זה לא רלוונטי. אז זה לא שזה חמץ של חנוכה או חמץ של פסח, זה פשוט לא חמץ בכלל. אוקיי? מתי יכול להיות מצב שמשהו הוא חמץ, אבל יש לו שיוך לזמן? הוא לא אפר. אבל מצד שני הוא גם לא סתם לחם, אלא יש לו איזשהו שיוך לנקודת זמן מסוימת. כאשר חרכתי. אם לקחתי את החמץ, והפכתי אותו לטוסט well done, אז הרגע האחרון שבו הוא היה ממש חמץ, זה היה חנוכה. אז חרכתי אותו. משם והלאה, הוא עדיין חמץ, אבל הוא חמץ של חנוכה. וחמץ של חנוכה, אם אתה אוכל אותו בפסח, אין בעיה, מותר לאכול אותו. הרעיון הוא שחמץ, לא רק שאסור לאכול אותו בפסח, אלא חמץ מוגדר להיות רק אם הוא חמץ של פסח. רק אז הוא החפצה, הוא חמץ. לא רק שהאיסור קיים בפסח, אלא ההגדרה של החפצה שאסור, החמץ, שאותו אסור לאכול בפסח, גם היא תלויית זמן. לא רק האיסור תלוי בזמן. גם ההגדרה של החמץ תלויה בזמן. ואם החמץ משוייך לזמן שהוא לא זמן האיסור, אז מותר לאכול אותו. חמץ שמשוייך לזמן שהאיסור לא קיים, עכשיו תבינו, זה פשט המשנה. עזבו את הקשיים הסברתיים. זה פשט המשנה. מה המשנה אומרת? כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה לחייו ולעופות, מותר לנוכרי, הוא מוכר לנוכרי, מותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו. מה המשנה מתכוונת לומר? ברור שמתי שמותר לאכול, מותר לאכול, מתי שאסור. המשנה אומרת, בדיוק בא להגיד את זה, שאם יש חמץ של שעה שמותר לאכול, אז מותר לאכול אותו, בפסח. לא לפני פסח, לפני פסח ברור. אלא חמץ של שעה שמותר בהנאתו, כל שעה שמותר, אם זה חמץ של שעה שמותר בהנאתו, אז הוא לא חמץ, מותר לאכול אותו. מתי? אחרי הפסח, בפסח עצמו, מותר לאכול אותו. כי הוא חמץ של שעה שמותר לאכול. אתם מבינים עכשיו את החידוש? זה החידוש של המשנה. המשנה לא באה להשמיע לי שכשמותר לאכול, מותר לאכול, וכשאסור לאכול, אסור לאכול. היא באה להגיד לי שיש חמץ ששייך לשעה שבה מותר לאכול. וחמץ כזה לא נאסר לאכול גם אם אתה תאכל אותו בפסח. וזה כבר חידוש. אי אפשר להגיד על זה פשיטה. הרי הוא חמץ. איך אפשר לה... אתה אוכל חמץ בפסח. חידוש עצום. זה החידוש למשנה. החידוש של המשנה שיש חמץ שמותר לאכול אותו בפסח. אם זה חמץ של חנוכה. זה המנגנון, המנגנון הוא שחמץ.
אתה תרגיש את המרקם הזה של החמץ, לא...
לא, זה לא מרקם, לא המרקם קובע, זה בדיוק הנקודה. לא המרקם קובע. המרקם בשעה, המרקם בזמן, הוא זה שקובע. ציר הזמן של פסח מול לא פסח, נגיד חנוכה רק בשביל הפשטות, משחק שני תפקידים באיסור חמץ. זה משחידוש המשנה. זה מה שהמשנה מחדשת, וזה כתוב בלשונה. זה כתוב בלשונה. פשט פשוט, לגמרי. זה מה שכתוב פה. שציר הזמן משחק שני תפקידים באיסור חמץ. א', יש זמן שבו אסור לאכול חמץ, וזמן שמותר. בחנוכה מותר לאכול חמץ, בפסח אסור לאכול חמץ. זה כולנו מבינים, נכון? זה ידענו גם לפני המשנה. וזה שאלת הגמרא פשיטה. כי הגמרא חשבה שזה מה שהמשנה באה להשמיע. אני יודע שבחמץ אסור, שבפסח אסור לאכול חמץ ובחנוכה מותר. זה פשיטה. אומרת הגמרא, לא. זה ברור שזה פשיטה. אנחנו באים להשמיע לך משחק אחר של ציר הזמן באיסור חמץ. יש שיוך של החמץ בציר הזמן. לאיזה רגע בזמן שייך החמץ? וזה גם זה חשוב. כי ההגדרה של המושג חמץ, לא איסור חמץ מתי קיים או לא. ההגדרה של המושג חמץ גם היא תלויה בזמן. ואם זה חמץ שמוגדר על זמן שלפני פסח, זה לא החמץ שנאסר. גם אם הוא חמץ, אבל הוא חמץ של חנוכה. אז את זה מותר לאכול בפסח, כי הוא לא חמץ. לא בגלל שאין איסור חמץ, אלא כי החפצה הוא לא חמץ. וגם זה ציר הזמן עושה תפקיד. אני אתן לכם דוגמה, כבר אני נזכר בדוגמה.
אני בא עם הכלילים, זה
יותר הרבה. ופסח. עכשיו זה איסור.
בסדר, אבל זה מוכן,
זה מולה. לא, אמרתי, זה כמו חתיכת לחם כשאתה בא לאכול. חתיכת לחם כשאתה בא לאכול, גם אם היא נפתה בחנוכה, זה חמץ של פסח, לא של חנוכה. למה, למה לשייך את זה לחנוכה? לא קרה כלום. זה לחם בפסח כמו שזה הלחם בחנוכה. אם זה נכרח בחנוכה, אז בפסח כשאני מגיע זה כבר לא לחם. מתי פעם האחרונה הוא היה לחם? בחנוכה. זאת אומרת שזה חמץ של חנוכה.
הצלחת
בלעה
את החמץ לפני
כן. מה אכפת לי שהיא בלעה, שאלה על החמץ, לא? מתי הצלחת בלעה אותו? החמץ עצמו לא קרה לו שום דבר לפני ואחרי. אז הוא חמץ, זה פסח, לא של חנוכה. אז מה אם הוא בלוע? אבל החמץ בלוע הוא נאסר גם, אחרת אין שאלה. כל הדיון הוא שגם חמץ בלוע עשו. אז הוא אומר, שלום, החמץ הבלוע הוא חמץ לכל דבר, כמו שאני אוכל פרוסת לחם עכשיו. פרוסת לחם שאני אוכל עכשיו, גם אם היא נפתה בחנוכה, זה חמץ של פסח, לא של חנוכה. אתן לכם דוגמה, תראו, אתן לכם דוגמה, למשל.
הפכת אותו למה?
הפכתי, הקפאתי את הסטטוס שלו. אם הסטטוס שלו היה חמץ בחנוכה, קרחתי אותו, אז הוא בעצם כבר לא ממש לחם, הוא לא אפר. אי אפשר להגיד שהוא ירד ממנו שם חמץ, אבל זה הוקפא. זה חמץ של אותו רגע שחרחתי, חמץ של חנוכה. ועכשיו דינו כמו חמץ של חנוכה. גם בפסח מותר לאכול חמץ של חנוכה. תראו, תראו למשל, אני אביא לכם דוגמה שנזכרתי בה עכשיו. יש שאלה של העונג יום טוב, של כמה אחרונים שואלים, מה... כמה אחרונים שואלים, אתם יודעים שאסור להשתמש ב... אסור להשתמש בעצי סוכה. אסור להשתמש בעצי סוכה. נכון? מה חג להשם, הפסוקה להשם. חג הסוכות להשם, מה חג להשם, הפסוקה להשם, לא, זה איסור דאורייתא. מוקצת דרבנן. איסור דאורייתא. זה כמו קורבן חגיגה, זה קדוש. כמו קדוש. יש איסור, איסור דאורייתא להשתמש בעצי סוכה. לא בנויים. נויים זה מוקצת. בעצי סוכה. אז זה איסור דאורייתא בפשטות. שואלים האחרונים, אז למה כתוב בגמרא, ומובא גם בשולחן ערוך, שמי שנשאר לשבת בגשם בסוכה הוא אדיוט. הוא לא אדיוט, הוא עובר איסור. הוא משתמש בעצי הסוכה. מגינים עליו מהגשם, והוא לא מקיים את מצוות סוכה. כשאתה מקיים את מצוות סוכה, אתה יושב בסוכה, זאת המצווה. ועכשיו אתה לא מקיים את המצווה, כי הרי אין מצווה אז, בגשם. אז אם אין מצווה, אתה עובר על איסור, שימוש בעצי סוכה. אותו דבר נשים. אתה אומר שאתה אומר לבן אדם, תשבו כן, תדורו, שאשתך תשב איתך בסוכה, למרות שזה מצוות עשה זמן גרמה. ולמה? פתאום, הרי היא משתמשת בעצי סוכה, היא לא מקיימת את מצוות הסוכה. אין לה מצוות סוכה. יש איסור, כן? להשתמש בעצי סוכה. אז למה שולחן ערוך כותב שהוא אדיוט? הוא לא אדיוט, הוא עבריין. אדיוט זה מישהו שעושה מצווה, למרות שאין מצווה. הוא לא, הוא עבריין, לא אדיוט. אז רבי חנן וסרמן בביצה, בדף למד, בקובץ שיעורים, אז הוא אומר, סוכה, האיסור שימוש בעצי סוכה, הוא איסור שימוש בעצי סוכה. מתי זה עצי סוכה? מה קורה, מה קורה אחרי סוכות? יש איסור שימוש בעצי סוכה? עבר סוכות, נגמר. עכשיו אני יכול להשתמש בזה? יש כאלה שמהדרים לא לעשות את זה, לא לזרוק אולי כמו מוקצה או מה, אבל מן הדין מותר. למה? האיסור דור הייתה ודאי לא קיים. למה? הרי זה עצי סוכה, אסור להשתמש בהם. זה לא עצי סוכה. זה עצים של סוכה, אבל זה לא עצי סוכה. בגלל ש... בדיוק. מתי שהסוכה משמשת למצווה, זה סוכה. אחרי החג זאת פרגולה. זאת לא סוכה. אז אין בעיה להשתמש בעצים שלה. זה אותם עצים בדיוק. זאת אומרת, הזמן לא מגדיר רק את האיסור להשתמש בעצי הסוכה. הוא מגדיר את המושג סוכה. המבנה הזה בחג הסוכות נקרא סוכה. אחרי חג הסוכות, המבנה הזה הוא פרגולה. יש רשב"א, בביצה, בדף למד, באותה סוגיה. הוא שואל, הגמרא מדברת שם על השאלה, האם אפשר להתנות על שימוש בעצי סוכה. אומר, איני בודל מהם כל בין השמשות, ולכן אני יכול להשתמש בעצים. לא יחול על זה האיסור של שימוש בעצי סוכה, אם אני מתנה מראש. אז הגמרא דנה שם, שואל הרשב"א, אנחנו יודעים שקדושת הגוף אי אפשר להתנות עליה. סליחה, מחלוקת אביי וברפדה בנדרים בדף כ"ט, האם את קדושת הגוף אפשר להתנות או אי אפשר להתנות? שיטת אביי שאפשר. שואל הרשב"א, למה לא מקשים על אביי מהסוגיה פה, שרואים שאי אפשר להתנות על עצי סוכה? קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. כן? קדושת הגוף בעצם, אי אפשר, התניה, מה זה אומר? שאחרי יום פתאום הקדושה תפרח לה מאליה, או מעצמה. אין, קדושת הגוף זה משהו שתפוס בחפץ, הוא לא פוקע לבד. במעשה, במעילה, אתה יכול אולי להפקיע קדושה, אבל לא, בעל, לא בכדי, לא סתם. זאת אומרת הרשב"א, אז הרשב"א בעצם מניח שלעצי הסוכה יש קדושת הגוף, ולכן הוא אומר, אז למה לא יקשו מכאן על הבעיה, שאומר שקדושת הגוף פוקעת בכדי, הנה, אנחנו רואים שהיא לא פוקעת בכדי, אי אפשר להתנות על זה. אני שואל על הרשב"א, אתה באמת חושב שזה כמו קדושת הגוף? אז איך זה פוקע ביום השמיני? מה קורה ביום השמיני? הנה, הסוכה פה, לא קרה כלום, רק עבר הזמן. הופ! כלום, אתה יכול להשתמש בעצי הסוכה, לעשות מה שאתה רוצה. אבל קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, בדיוק. מה קורה אם יש לי קורבן שקדוש בקדושת הגוף, ואחרי יומיים הוא מתעדה? אני אומר, קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, איך זה יכול להיות? קדושת הגוף לא נעלמת סתם ככה, צריך פעולה. לא, הקדושה לא פקע, החפץ פקע. אין חפץ. לא שיש חפץ רק הוא עכשיו לא קדוש, אין חפץ. הסוכה אחרי הזמן זה לא אותו חפץ רק בלי קדושה. החפץ איננו. מה שיש עכשיו זה לא סוכה, זה פרגולה. לפרגולה אין איסור שימוש בעצר. רק בסוכה. אתם מבינים שזה אותו דבר כמו החמץ. אני בעצם אומר שהזמן של סוכה לא רק מגדיר את הזמן מתי יש לי מצווה לשבת בסוכה ומתי לא. אלא הוא מגדיר את החפצה של הסוכה. רק בזמן הזה זה נקרא סוכה. אחרי הזמן הזה זה לא נקרא סוכה. אם זה היה נקרא סוכה, היה אסור להשתמש בעצים האלה גם אחרי סוכות. כי אסור להשתמש בעצי סוכה. זה לא קשור לסוכות דווקא. אסור להשתמש בעצי סוכה. פה הזמן מגדיר את המושג סוכה, לא את האיסור או את המצווה להשתמש בסוכה. אותו דבר אני רוצה לטעון בחמץ. הזמן מגדיר גם את המושג חמץ, לא רק את הזמן שבו אסור או מותר לאכול וליהנות מחמץ. החריכה מקפיאה את הסטטוס או משייכת אותו לזמן, כי עכשיו זה כבר לא לחם. אני אומר, הדבר הזה הוא לחם של חנוכה. לא. אם זה הפך לאפר, אז הפנים חדשות באו לכאן. אז אין כלום, אז זה לא רלוונטי כבר. אבל זה לא הפך לאפר. זה בדיוק החריכה, הראשונים כותבים. חריכה זה לא אפר, זה משהו באמצע. זאת אומרת, הוא כבר לא ממש ראוי לאכילה, אבל זה לא הפך לאפר. אז יש עדיין את הוא עדיין משמר את שמו שהוא היה לחם קודם. אבל מתי הוא היה לחם? בחנוכה. אז עכשיו נשאר לו מוקפא הסטטוס, זה לחם של חנוכה. לחם כזה, למרות שהוא לחם. והוא לחם של חנוכה, אז תאכל אותו גם בפסח. אין בעיה.
אני יוצא את
האפר
מהלחם בפסח.
לא, הכל זה אפר. לא תוציא את האפר. אתה חוזר ללחם שבתוך הטוסט. לא, הכל חרוך. אם יש לחם בפנים, אז זה לחם. אסור לאכול את זה. לא, זה חרוך, זה לא אפר. זה פחם. זה משהו, יש צורת לחם. זה לא הפך לאפר, זה לא פנים חדשות. זה עדיין לחם, אבל זה לחם של חנוכה. הוא קפה, ברגע, כן, הוא קפה באש. ברגע שחרכנו את הלחם, הסטטוס שלו קפה. הוא עכשיו לחם של חנוכה. לא ירד ממנו שם לחם. אם הייתי הופך אותו לאפר, ירד ממנו שם לחם. אבל פה הסטטוס שלו קפה. הוא לחם של, 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 של חנוכה. לחם של חנוכה מותר לאכול גם בפסח. אבל אם, שנייה אחת, רק לסיים, אבל אם חרכתי אחרי הזמן, אז אסור לאכול אותו. למה אסור לאכול אותו? לא כי הוא לחם של עכשיו כשאני אוכל. הוא לחם של רגע החריכה. רק ברגע החריכה זה גם היה פסח. אז זה לחם של פסח, אסור לאכול אותו.
אם הוא היה
לחם
וחמץ,
הוא צריך
להיות
בסוף,
לא ראוי להכינת שלם.
בסדר. אבל פה זה עדיין לא ראוי, זה לא כמו פת שיפשה. פה זה לא ראוי.
פה החריכה, זה לא ראוי להכינת אדם, אבל
אם הוא... לא, כלב זה רק דרבנן. מה שלא ראוי לאכילת אדם מותר מדאורייתא. מדרבנן צריך שגם לא יהיה ראוי למאכל כלב, אבל מדאורייתא זה רק אכילת אדם. אבל אני מדבר על הדאורייתא. החילוק הזה הוא חילוק בדאורייתא. אפשר לאכול טוסט בפסח, בקיצור, זה החידוש. אבל טוסט כמובן לא כשבפנים הלחם הוא לחם, אלא הכל טוסט, כן? זאת אומרת... לא, לא, אפר זה שזה לגמרי שרוף. זה לא אפר. יש פה צורת לחם, הכל שרוף. וחורך אותם. כן. כן, זה מה שהמשנה אומרת. זה נפסק להלכה בגמרא, ואחרי זה ברמב״ם. אתה יכול לקרוא, הכל נפסק להלכה. זה גמרא, הנה, קראנו עכשיו את הגמרא. זה מה שהיא אומרת. עכשיו, רק הערה, כדי לסיים, יש לנו עוד שתי דקות, או כמה? הלכה למעשה לגמרי, למה לא למעשה? היום, הלכה למעשה היום. מה אתם נבלים? כתוב בגמרא, נפסק בכל הפוסקים. מה? ודאי. נכון. חינמי, לכן אני אומר, היתר הזה הוא לא כזה, אבל זה לא פחם במובן, זה לא אפר שהוא כבר בכלל לא... זה עדיין, יש עליו שם לחם, למרות שהוא מצב קשה. אה? לא, אם לא ירד עליו שם לחם, אבל הזמן קפה, אבל הזמן קפה, כי הוא כבר לא לחם שבאמת, הוא לא לחם רגיל, הוא לא הלחם, יש לו שם לחם שיורי, בגלל שהוא היה לחם וזה עוד לא מספיק עבר שינוי כדי להוריד את השם ההוא, אבל הוא עדיין קפוא, הוא לחם של חנוכה. זה הטענה, הוא לחם מכוח מה שהוא היה, הוא לא לחם מכוח מה שהוא עכשיו. תראו, יש פה שני ניסוחים בראשונים, אני רק רוצה לסיים. לא, זה לא פשיטה. אם הוא נחרח בתוך פסח, אסור לאכול אותו. אם הוא נחרח בתוך פסח, אסור לאכול אותו גם במצב הזה. זה לא פשיטה בכלל. זה חמץ, אסור לאכול אותו. אם הוא נחרח בתוך הפסח. אם הוא נחרח לפני הפסח, מותר. אז מותר.
אבל אם
נכרח כולו, לא, זה לא פשיטה, כי אם זה היה פשיטה, אז גם אם הוא נכרח אחרי פסח אסור לב, מותר לאכול. מה הבעיה? לא אכלת חמץ. לא, זה בדיוק המתח שעליו אני מדבר. אם הוא נכרח אחרי פסח אסור, גם במצב הזה לאכול.
למה?
כי זה חמץ של פסח.
זה לא פסח
אבל. לא, זה חמץ של פסח, הוא נכרח בפסח. אז הזמן שאליו משוייך החמץ, זה זמן של פסח. תראו, שתי לשונות בראשונים, אני רק אעשה את זה מהר ואני אסיים. המאירי מסביר את זה ככה, וזה שהזכיר אחר כך הוא מותר בהנאתו, לא הוא צריך כלל. ומתוך כך פרשו בגמרא, זה הפשיטה. מתוך כך פרשו בגמרא, אף לאחר זמן איסורו, ובשחר רחוק קודם איסורו, מכדי שיצא מתורת אוכל. רוצה לומר, שנתחרך אף מתוכו, הוא מותר בהנאה כגון להיסק או לדבר אחר. והוא עדים שבאכילה מותר, שאף אכילתו אינה אכילה אחר שיצא מתורת אוכל, שאין שום איסור חל עליו, הועיל ואפרה באלמהו. אז לכאורה הוא פשוט הפך לאפר, מה הבעיה? השאלה הגדולה היא כמובן, אז למה לא אחרי פסח? למה לא כשנ... זאת אומרת, כל שחרחו לאחר זמנו אסור בכל הנאה, שמאחר שחל עליו איסור חמץ, אין איסורו נפקע עד לאחר שריפה גמורה. רוצה לומר שיעשה גחלים, או אפר. ובזה הותר לגמרי אף לאחר זמנו, שכל הנשרפים אפרה מותר וגחלים דינם כאפר. הכל שלא הגיע לכך, אף על פי שנתחרך לגמרי אסור, שהרי כל איסור הנאה חל עליו אינו נפקע. אתם רואים? זה בדיוק הטענה, זה קפה. זה לא הפך לאפר. זה הקפיא את המצב של זמן החריכה, ועכשיו שמו הוא אותו שם שהיה לו רגע לפני. תראו לעומת זאת את ההסבר של המרם חלאווה, אמר אבא, חרחו קודם זמנו מותר בהנאתו לאחר זמנו. כלומר, שחרחו עד שהוציאו מתורת לחם, ונפסל אפילו מתור אכילת הכלב מותר בהנאתו לאחר זמנו, ונקט בהנאתו משום דינו ראוי לאכילה. לכן הוא דיבר בהווה. שזה, לכן הוא אמר, מותר בהנאתו, כי לאכילה זה לא ראוי. אבל הוא עדיין מבעי למייחלה. מותר גם לאכול. מה שאמרו, מותר בהנאה, זה לא בגלל של לאכול אסור. אלא כי פשוט בדרך כלל דבר כזה לא ראוי לאכילה, אז מדברים על הנאה. ודווקא חרחו קודם זמנו. עכשיו תראו את הקטע המודגש. אבל לאחר זמנו, דנאסר פעם אחת משום חמץ, לעולם אסור. למה? דנמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו. אלא אם כן שרפו לגמרי עד שנעשה אפר, דאז מותר. זה לא אותו הסבר של המאירי. הוא רוצה לומר ככה, נגיד ששרפתי את זה בפסח עצמו, ועכשיו אני אוכל את זה. למה זה אסור? זה אסור בגלל שכשאני אוכל את זה עכשיו, אני נהנה מהחמץ שלפני החריכה. הרי הדבר הזה היה לחם ביום הראשון של פסח. חרכתי אותו, אכלתי אותו ביום השני. ביום הראשון של פסח, זה היה לחם שאסור בהנאה. נכון? עכשיו חרכתי אותו, אז מה קורה? עכשיו אני אוכל אותו ביום השני. האכילה ביום השני מהווה הנאה מהלחם שהיה אתמול. איך נהניתי מהלחם של אתמול? עשיתי תרגיל, חרכתי אותו ואכלתי אותו חרוך. אז ההנאה היא לא מהלחם החרוך, זה פשוט אופן פטנטי להנות מהלחם שהיה אתמול. עשיתי את זה דרך שלב של חריכה ואז אכילה. אז תכלס אכלתי את הלחם של אתמול. עכשיו לא, אבל אתמול זה היה לחם. אז אכלתי את הלחם שהיה אתמול. זה לא כמו המאירי. המאירי אמר את המנגנון שאני אמרתי לכם קודם. הרם חלאווה אומר, לא, אני אוכל את הלחם של אתמול. איך אני אוכל אותו? אני עושה תרגיל. אני פשוט חורך אותו. אגב, לפי המרם חלאווה, לדעתי יהיה אסור לאכול דבר כזה גם אחרי פסח. אולי, לפחות יש צד לומר את זה. כי סוף סוף אכלתי את החמץ ההוא. כן, בדיוק. זאת אומרת, החריכה היא בעצם האכילה, לא האכילה עצמה. כשאני חרכתי, אז אפשרתי לעצמי לאכול, אז תכלס החריכה הייתה אכילה. מה אתה מוכר לי לוקשים? אתה חרכת, אבל החריכה היא האכילה. אתה לא באמת השמדת אותו, אתה עשית אופן שבו תוכל לאכול. אז החריכה היא האכילה. ואז אפילו אם אכלתי אחרי פסח יכול להיות שזה יהיה אסור. אז זה תרגיל שונה מהתרגיל של המאירי, אבל עדיין נדמה לי שבמישור של האוקימתא זה הסבר דומה.
טוב.
אתה יודע מה שיוסי אמר?